הזמנתי נכון, אז אני שואל את הרב.
שואל את הרב כמה.
התורה היא... עזר לנו לשעה פשורה לידו. הימים פשורה לידו. אז הגיעו למסקנה שבדיני איסור ביתר כן מותר כל מיני דברים, בדיני ממון אסור, כי היא יותר אינטואיטיבית, כי... אז קודם כל, האם התורה כן מפלה את האישה? ומתייחסת, וזה בקשר לתל הידות, והאם התורה מפה אותה גם לגבי שהיא מתייחסת אליה כמו לשהוא חפש כזה. יש כל מיני דברים בתורה שכאילו, אין אישה איזשהו תורה, אישה נאה, דירה נאה, מרחיבה את התושב, כל מיני דברים כאלה של הכל בשביל הגדרה. האם זה באמת ככה או שפשוט ההבנה לא נכונה?
הבנה לא נכונה.
ואם אפשר לדבר.
אני אסביר את זה, אני אנסה להסביר את זה בצורה מיוחדת. בעדתך לשאלה, תגיד, האם האישה מפלה את הגבר? בוא אני אראה לך שמפלה אותה. למשל, מטילה עליו את החובה לפרנס את אשתו ולרפות אותה. מה? התורה, כן. התורה זאת אומרת היהדות. מה שמקודם קראת, התורה מפלה את האישה. אז אני... תהיתי, סליחה. האם התורה מפלה את הגבר? האם זה נכון להגיד שהתורה מפלה את הגבר? כי הנה, מטילה עליו את האחריות למזונותיה ולרפות אותה ולהציל אותה מהשבי. ומסירה אחריות מהאישה, שמה אותה גדולה כזאת, לא אחרית שום דבר. יושבת, אומרת, תביא לי, תעשה לי, תעשה זה. בעלה נשבע. אישה בן. אכפת, לא אחרית, בעלה חולה. לא אחרית. מבינים. האם זה לא אפליה, אפליה לגברים. ונחפש עוד, נמצא עוד רשימה ארוכה. מה אתה אומר? אפליה, לא?
לא שאלה ש...
סליחה?
לא שאלה ש...
אבל זו שאלה שלי.
נהלו קטנים שם.
שואל להם, זה לא אפליה. מה אתה אומר על השאלה שלי?
אם אני מסתכל על זה מהצד הזה, אז זה כן אפליה. אני
רואה
את זה בתור חלוקת תפקידים.
שנייה. או וואו, איזה יופי, אתה יודע, אתה חייב לדבר. למה אתה מטריד אותי בשאלה? כי אני רואה שאתה כל כך יודע לחשוב יפה. אז למה אתה שאני שואל אותך, יש לך תשובה. אבל אותה שאלה שאתה שואל, למה אני צריך לענות לך על מה שאתה כבר יודע?
כי על
הגבר... בוא תעשה, נגיד, לא, התורה לא מפלה, אלא לא מפלה את האישה, אלא חלוקה, תפקידים.
ומה, אני לא מבין מה הקטע הזה עם האישה אינטואיטיבית שלא יכולה...
אני לא מבין מה זה הקטע הזה שהיא לא יכולה להציל את בעלה מהשבי ולא לקחת עליו אחריות, ולמה היא לא יכולה לפרנס אותו? אני רואה המון נשים פרנסות בעליהם בכל. למה זה לא תיקח אחריות? למה התורה מסירה ממנה אחריות על הנושא הזה? מה הבעיה הזו? מלעטטים במילים. אז תלמדו, מאויבי תחכמנו מצוותך. אתה מבין שתוקפים, אני מלמד אתכם איך להתמודד. תלמדו תמיד, תמיד. תוקפים אותך בשאלה. אותה שאלה ששאלה, תחזיר לה שואל בפרצוף שלה. תסדר את זה, תחזיר את אותה מילה. תגיד לי, תענה על השאלה שלך, אתה תראה שהוא סתם חרטש במילים. כן.
על פי ההלכה באמת שקדימה להקים גבר את האישה, אז למה התורה מחליטה שהצד החיצוני יותר חשוב מהצד הפנימי?
מה זאת אומרת הצד החיצוני? מה זה חיצוני?
הצד החיצוני זה...
מה כל כך חיצוני? הצד שלו בבית.
האישה זה הצד של הבית.
מעצירים את הגבר בגלל שהאישה היא בבית והגבר מחוץ לבית. בימינו שמכל אנשים מחוץ לבית אז נציל את הנשים.
לא, אמרתי, קיצר.
ריסט, עוד פעם.
שאלה מחדש. למה התורה מחליטה שכשיש גבר ואישה, זה חלוקת תפקידים.
גבר ואישה חלוקת תפקידים?
יש חלוקת תפקידים בין הגבר לבין האישה.
אתה כבר, אתה בונה על פי מה שאמרנו. כל אמרנו יש חלוקת תפקידים, בסדר. אישה וגבר זה לא חלוקת תפקידים. זה דמויות שונות, זה נפשות שונות, תופעות שונות בחיים. זה הבדל בין איש לאישה, זה שינוי מהותי. ביחס ליחסה של התורה למערכת החובות ההדדיים או הזכויות שיש לזה או לזה, אז אמרנו שאין פה אפליה, אלא חלוקת תפקידים. עכשיו, לא קשור לשאלה שאתה שואל. אתה שואל, מתי שאנחנו מצילים איש, מצילים אישה, ויש לנו פה עכשיו לברור, או איש או אישה, את מי נציל? שלא נצליח להציל את שניהם לדאבון ליבם. אז מה נעשה? ולמה אומרת הגמרא להציל את האיש לפני שאתה מציל את האישה? אתה אומר, כיוון, ופה אתה צריך, טוב, כיוון משהו. בגלל... אז יותר טוב שתגיד, כיוון שהאיש מועיל יותר לחיים החברתיים החיצוניים מאשר האישה, החיים ההיסטוריים, הממשיים, הגלויים, החברתיים, היסוד הפועל זה האיש ולא האישה. אז מאחר שאנחנו שוקלים את הדברים על פי הדברים של התועלת החברתיים, אז במסגרת זאת זה הקריטריון. עכשיו על פי זה אתה רוצה לשאול, למה אנחנו למה בוחרת התורה לשים לב לתועלת החברתית ולא ערכית הפנימית? אז התשובה היא כי את האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. את הערכים הפנימיים אנחנו לא יכולים למדוד, והתועלת אנחנו בוחנים את הדברים על פי התועלת המיידית, ועל כן התועלת המיידית של התועלת החברתית, התועלת החיצונית. אז אדם, האיש על פי רוב, אז הוא מועיל יותר מאשר אישה. ככה זה היה בהיסטוריה.
אז אנחנו עושים את ה... עכשיו אנחנו מגיעים לפרטים, אנחנו מגיעים את התפקידים לפרטים של האנגל, אנחנו רואים שלא יש תפקיד של אישה ולא יש תפקיד של גבר.
לא עושים את השמונות כאלה, לא, זה כמו חוק. אם אתה מתחיל לשחק פה עם אם אתה מתחיל לשחק פה עם החוק, אז אין חוק. טוב, תדון כל מקרה לגופו. אז פה אני לא יודע, יכול להיות אם מבעבעת לך במים פה דבורה השופטת, ומבעבע לידה מבעבע אדם מהשורה. לא יודע, יכול להיות שזה ברור, אז יכול להיות שהתלמיד חכם מסדר גודל כזה, מנהיגה של עם ישראל קודמת. יכול להיות. כי יקרה יוצא מזה. לא יודע, ממש לא יודע מה ההלכה, כי כל פנים, על פי ההלכה הפשוטה אתה תציל. תציל את הגבר לפניה, או שתשאל אותה מי צריך להציל. מה שהפוסקת תגיד, אז אין סטסיה. אני יודע, אולי כמו המערה מיתור מאוד מאוד תציל אותה. על כל פנים, על פניו אין הלכה, לא מחלקת. אתה תתחיל לחלק בהלכה, אז אין הלכה. יש את הנורמה, זאת אומרת, יש את ההלכה, והיא מורה, אתה מבין, זה כמו שאתה, יש לך בלוטר. יש שם אגף מוסרי, מה שנקרא. אז אלה דיונים קריטיים. אתה נמצא עכשיו בקבוצה, במצבים, אז אתה צריך עכשיו להחליט. אתה לא יודע מי שנשבע פה, חכם, לא חכם, טוב, לא טוב, זהו, מהר, אתה צריך לעשות משהו. יש לך כלים, אתה יכול למדוד, הוא חכם יותר, הוא צדיק יותר, הוא יביא את הילד. אתה לא יודע, בלי, אתה רואה, איש, תציל אותו, אחר כך אישה. כן.
מה זה רוח הקודש?
בימים
של אנשים שיש להם רוח הקודש בימים.
מה זה רוח הקודש? שאלה גדולה וקשה מה ששאלת, יש המון המון פירושים לרוח הקודש, המון. כמו שאתה שואל אותי, מה זה עין? אז יש לזה, אני יודע, יש תשובות שונות ומשונות. וגם רוח הקודש זה מילה עם המון משמעויות, המון, המון פירושים שונים ומשונים. פירוש ראשון למושג רוח הקודש זה הרוח מהקודש. צריך לברר מה זה קודש. נגיד קודש זה כמו קודש ישראל השם ראשית תבואתו. מה זה קודש ישראל השם ראשית תבואתו? זאת אומרת, הראשית, המבחר, הדבר הכי חשוב, הדבר העיקרי, הקודש זה הראשית, המבחר, הדבר הכי עיקרי של היש. זאת אומרת, התכלית של המענה היש נמצא, זה הקודש. שבאמת ישראל הם קודש. קודש ישראל להשם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ. בשביל הקודש, זאת אומרת, האידאה, המחשבה תחילה, התוכנית, המטרה, התכלית של כל שמיים וארץ, זה הקודש. כל היש זה התפרטות הקודש. זה תהליכים להופעת, כל סוס, על מצילות הסוס קודש להשם, לעתיד לבוא. אם על הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, זה לעתיד לבוא, אז המחשבה תחילת גמרה לצאת אל הפועל.
לכולם?
מה לכולם?
יהיה את הדבר הזה, את רוח הקודש בעתיד לבוא?
עכשיו דיברתי על רוח הקודש? חביבי, אתה יצאת מאיפוס. לא דיברתי על רוח הקודש. הסברתי לך עכשיו מה זה קודש. לא הסברתי מה זה רוח הקודש. אז אני אומר לך מה זה קודש. אמרתי לך, כדי להבין מה זה רוח הקודש, אתה גם צריך להבין מה זה קודש. לא דיברתי על כולם. עכשיו דיברתי, קודש זה מחשבה תחילה, התוכנית שלמענה היש כולו הולך ומופיע. ומה זה התוכנית הזאת? זה התוכנית להופיע את האיכות הזאת שנשמע נקראת ישראל. וישראל הם קודש. קודש ישראל לשם שהתבטא. המחשבה תחילה שכל היש הולך ומופיע אותה. זה הקודש. בסדר? אתה מחזיק ראש עד שלב זה? לא הסברתי לך מה זה רוח הקודש. הסברתי לך מה זה קודש. עכשיו, רוח הקודש זה כל מה שהוא נושב בכיוון הקודש. שבא לך, המגמה הראשית, התכלית הכללית, כל מה שבא מכוח התכלית הכללית זה נקרא רוח הקודש. לפעמים, לזה מתכוונים כשאומרים רוח הקודש. רוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש את הקודש, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ, והנה, תהליך הופעת הדברים, התחיל יופיע ארץ, והארץ הייתה, תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, זה כל מיני מילים נרדפות למילה מים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוח הקודש. כי היש כולו, יש פה איזה רוח שדוחפת אותו. מעצבת אותו, מכה בו גלים. רוח הקודש, עד כאן פירוש אחד של רוח הקודש. בסדר? עוד פירוש של רוח הקודש.
אתה אמרת כאילו רוח הקודש זה הכוח המניע של הקודש?
לא. הכוח המונע על ידי הקודש. לא הכוח המניע את הקודש, אלא הרוח הנגזרת מהקודש. הקודש מחולל רוח. הרוח שנושבת מכוח הקודש, וממילא הולכת וחושפת אותו. כמו רוח הדברים. יש פה את הדבר ורוח הדבר. קודש, רוח. אבל יש פירוש אחר לרוח הקודש, שאולי אין לו שום קשר להסברה הראשונה של המושג רוח הקודש. כמו המילה עין. במקום ששם ירדות הנערות לשאוב מים, במקום ששמים עליו משקפיים. מה הקשר בין זה לזה? אין קשר. אז גם בין רוח הקודש שעכשיו אמרתי, רוח הקודש שעכשיו אני אומר, אולי אין קשר. לפעמים רוח הקודש זה מציין את רוח האומה. עם ישראל הוא עם קדוש, חי חיים תרבותיים, מלאי ערכים אלוקיים, וכל מקום שמופיע רוח האומה, תכונתה של האומה, אופייה של האומה, אופייה של האומה, לגלם את הרעיון האלוהי, לשקף אותו בחיים, לרדת אל כל פרטי חיי העולם הזה, ומשם לעלות ברכוש גדול, לקשר את זה אל מגמת הנצח. אז רוח האומה זה נקרא רוח הקודש.
מה
הקשר?
מה ההבדל?
מה הקשר?
זה רוח האומה,
אבל קודם לא דיברתי על רוח האומה. דיברתי על האידאה האלוקית שעומדת ביסוד כל היש. עכשיו נדבר על התרבות של האומה. מקום, מקום אחר לחלוטין, נושא אחר לחלוטין, רעיון אחר לחלוטין. תבין, רוח הקודש הראשונה, אז היא מחוללת את כל היש. אבל אני לא מדבר על כל היש, אני מדבר על והיה אדם ישראל, והוא מתנהג על פי רוח האומה, אז רוח קודשה של האומה עליו. עולם אחר, מושג אחר. יש משפור שלישי למושג רוח הקודש. כל אדם שלומד תורה, כל השונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כמובן. כל אחד, הנה עכשיו אתם רואים, אנחנו לומדים פה. רוח הקודש שורה פה עלינו. כי אנחנו לומדים סברות בתורה, שואלים, מאיימים, רוצים לדעת את האמת. זה רוח הקודש. לפעמים מגדולי ישראל, אני יודע, הרייבד. הרייבד, מצד אחד, ישנו כלל בפסיקת ההלכה, שכל מקום שהרייבד לא חלק על הרמב״ם, הוא מסכים איתו. על כן, כל מקום שהרייבד לא חלק על הרמב״ם, זה שווה בפסק ההלכה. כל רמב״ם שהרייבד לא חלק עליו, זה שווה שניים. ככה הוא נגיד, זה שווה גם הרייבד. כי עצם זה שהוא לא חלק, סימן שהוא מסכים. למשל, אם נביא הוראה הלכה, מה אומר הרמב״ם? מה דעתו על ההלכה הזאת ועל הנביא הזה? אתה יודע? מצבו לא יהיה טוב. יהרגו אותו. בחנק. נביא שהוראה הלכה, בחנק. אסור לנביא לראות הלכה. נכון? נביא אדם פורסאי? כן. זה בדיוק בהרבה מקומות.
כן.
בנבואתו. מה?
בנבואתו.
נכון. בנבואתו, זאת אומרת, זה לא טוב. כוונה שמאותו יום זה... כוונה, אם הוא אומר בנבואה, הוא אומר... אני רוצה להגיד ברוח הקודש. אבל... קיצור. הנה, זה יהיה פירוש. איפה אנחנו נמצאים? פירוש שלישי, אז זה יהיה פירוש רביעי. ברוח הקודש זה נבואה. הנה, אמרנו כבר מהם את הפירוש השלישי, עכשיו אני אומר לך את הפירוש הרביעי. אבל אם הרייבד אומר שנביא שהורה הלכה ברוח הקודש, אז הוא בחנק. הוא לא אומר את זה, הרמב״ם אומר את זה, אבל הרייבד אומר ששתק את זה, לא אמר לו נכון. אז יוצא שהרייבד גם. ומעידך הרייבד שמצד אחר אמר שנביא שהורה הלכה בחנק, ומזה כל ההלכות של הרמב״ם הוא מסכים לזה שחכם אסור לו להורות הלכה ברוח הקודש. מישהו יבוא ויגיד הורו לי מן השמיים והתגלה לי ברוח הקודש הלכה היא כזו וכזו, מה זה? זה פה ספק נפשות לגבי הרמב״ם והרייבד. ואם זה הרייבד כותב באיזשהו מקום, הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, אנחנו כותב הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו והפסק הוא כזה וכזה. רייבד, פיחה, תלמיד חכם, לא צריך התראה, אתה אומר שזה צריך להרוג אותך. אתה שותר את עצמך? לא. אז ככה מסבירים, אחרני, שהכוונה, כמו שאמרתי לכם פה, אתה מבין? הנה, אתם לא רואים רוח הקודש? שאתה אומר סברה טובה, רוח הקודש, יש לנו רוח קדושה פה, זה נקרא רוח הקודש.
רבנו לא ראה לך
בנבואה. ואם יש, סליחה?
רבנו לא ראה לך בנבואה.
כן. משה רבנו, זה מה שאומר הרמב״ם. רק נבואת משה יכולה להורות הלכה. אבל שאר הנביאים הם לא במדרגת משה. אין שום קשר בין הנביאים ובין משה. ומשה באמת, יש לנו בעיה בזה שהוא נקרא נביא, כי באמת משה הוא לא נביא. רק מאחר שבעברית אין מילה בשביל להגיד מה זה הדבר הזה שהיה משה, אז אנחנו קוראים לו הנביא.
אבל התורה קוראת הנביא בעצם.
כן. זה בגלל שאין מילה בעברית מעבר לזה, אז אומרים נביא. אבל באמת, הקשר בין משה ובין נבואה זה אולי קטן יותר מהקשר בין נבואה ובין השכל שלנו. כי משה זה סוג אחר. בכלל לא ממציאות העולם הזה. אז נבואת משה יכולה להורות הלכה. וגם חכם יכול להורות הלכה. אבל, ונביא בחוכמתו יכול להורות הלכה. אבל נביא בנבואתו לא יכול לראות הלכה. כי נביא הוא לא, אין, לא יקום נביא בנבואה כמשה. ולא קם נביא בישראל עוד כמשה. רק נבואת משה היא זאת שמורה הלכה. טוב, זה נא לא להשיח את דעתנו. את דברים צדדים. אנחנו רק באים לענות. לשכחתי?
צחי.
צחי. על השאלה מה זה רוח הקודש. אז מה, אז מה כבר אמרנו? אז אמרנו פה ברגע האחרון, אמרנו כבר שנת זה רוח הקודש, אז זה נבואה. לפעמים מתכוונים אומרים נבואה זה רוח הקודש, לפעמים מתכוונים רוח קודש, לא נבואה ולא נעליים, אלא כן, הרוח הזאת של הקדושה שנמצאת אצל מקיימי מצוות, לומדי תורה, זה נקרא רוח הקודש. לפעמים, ועכשיו, זה כבר לא ממש שמשתתף, אלא זה מאוד דומה. פירוש חמישי או שישי. רוח הקודש זה לא נבואה, אלא רוח הקודש מתייחסת לנבואה כיחס כישרון המוזיקה לנגינה הממשית, למוזיקה. יש אדם מוכשר למוזיקה, יש מוזיקאי. המוזיקאי הוא בבחינת, הנביא הוא בבחינת מוזיקאי, ורוח הקודש זה בבחינת המוכשר, הכישרון למוזיקה.
יש מדי לא ביטא את זה בעצם?
לפעמים הוא גם יכול לבטא את זה, אבל, אבל כל פנים, הנבואה זה רוח הקודש בפועל. ורוח הקודש זה נבואה בכוח. ולפעמים יש אדם מאוד מוכשר בנבואה, אבל הוא לא מוכרח להיות נביא כל כך בפועל. אבל מאוד מוכשר. אם הוא יהיה נביא, וואו, איזה נביא אדיר יהיה. אבל בפועל הוא לא. כמו אדם מאוד כישרוני במוזיקה. לא למד נגינה ולא מתעסק בזה. יש אדם מאוד לא מוכשר במוזיקה, והוא כל ימיו מנגן. אז ככה יכול להיות גם רוח הקודש במובן כזה, כאילו פוטנציאל לנבואה, זה נקרא לפעמים רוח הקודש.
רגע, הזאת יש בדור
שלנו? רגע, אני חושב, זה לא עונה על השאלה. זו שאלה ראשונה. נגמור אותה, נעבור לשנייה.
העיקול מבורא ברמה.
לא שומע?
שאלה יש לו רוח הקודש. אז העיקול, זה שהוא לא נביא, זה
בנייה בו, בנייה ברמה. זה גם כן השאלה שלנו. שואלים מה זה רוח הקודש. כל השאלות, אחרי שנגמור את השאלה הראשונה, נעבור לשנייה, נגמור אותה, למי שיש שאלה שישה. עכשיו תשאלו לא שאלות שמשיחות אותנו מה נושא, אלא רק אם לא הבנתם מה אמרתי, תשאלו. אבל לא... כן, פירוש נוסף של רוח הקודש. פירוש נוסף של רוח הקודש, אני כבר לא זוכר כאי, איזה הוא חמישי, שישי, שבי. יש פירוש רוח הקודש, זאת אומרת, אדם עם שכל גדול, מאוד, מאוד, מאוד. זאת אומרת, אדם הולך ומחכים יותר ויותר ויותר. יכול להיות שהשלבים האלה של החכמה, זה צריך להיות לא רק בגלל שיש לו אינטלקט, אלא צריך לפתח מין אינטלקט שהוא מגיע עד לאינסטינקט, שהוא נובע מטביעת עין. והוא יתפתח אצלו ככל שהאישיות שלו תהיה יותר עדינה, סנסיטיבית, מכירה את המציאות, חשה את המציאות, מכירה את הבני אדם, מכירה את כוחות הנפש, מכירה את החיים, מכירה, מרוב שמכירה דברים, חשה דברים, משתלב פה האינטואיציה המוסרית עם השכל, ואז פתאום המון דברים מתבררים, המון דברים, והוא יודע המון ידיעות, ידיעות שבני אדם רגילים לגביהם, זה רוח הקודש. בן אדם הזה עם רוח הקודש. זה הדברים. מה שבאמת הוא חכם גדול מאוד, חוכמה גדולה מאוד, שבאמת בחכם גדול כזה, לפעמים לאדם כמונו, אז אנחנו אומרים, איך אתה יודע את זה? אז אם הוא יתחיל להסביר, אז אנחנו נבין. הוא אפילו מתקשה להסביר לנו איך הוא יודע את זה. אבל הוא יודע את זה כי הוא פשוט חכם. אתה מבין? הרב קוק. יש לו רוח הקודש. הוא פשוט חכם, אתה מבין? עומד לפני 100 שנה, מתאר את התהליכים, אנחנו מסתכלים כיום, מה שהוא כתב זה מה שמתעסק. איך ידע? תשובה ברוח הקודש. ומה הכוונה ברוח הקודש? זה מה שאני עושה מסביר. אדם מאוד 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 חכם. חכם כל כך, שהוא לא מסוג שלנו, אתה מבין? כמו שהרב, הוא לא מסוג שלנו. אתה מרגיש שהוא לא מסוג שלנו. זהו. כל כך חכם עד שאנחנו... קיצור. אתה לא מרגיש בכלל איך אתה, איך מאוד 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 תחכים איך תגיע לזה, אתה מבין? עכשיו יכול להיות שבמצבים האלה אז יש ככה אומרים השראת רוח הקודש, אתה מבין? איך אתה כותב ספר כזה של שמונה קבוצים? פסקה אחת. אתה בחיים, תחשוב על פסקה, על הרעיון סביב פסקה 80 שנה, ותנסה לכתוב דבר כזה, לא תכתוב. גם 80 שנה תחשוב, לא תכתוב. הוא כותב אחת, אחר כך עוד פסקה, אחר כך עוד פסקה, עוד פסקה, עוד פסקה. כל פסקה כזאת, אתה לא תכתוב גם אם תחיה אלף שנים פעמיים. תרמץ לחשוב ולכתוב איכות כזו. אבל מה שאם היית מצליח, היית אומר, וואלה, עשיתי את מטרת חיי. אבל בן אדם הזה יש לו עשרות אלפים כאלה. זה לא נגמר לו. זה רוח הקודש. הוא מושרה. אז זאת אומרת, יש לו שכל. כזה. משפח לו, הכל ברור, הכל מסתדר, הכל.
אז זה בעצם רק ליהודי, הפירוש הזה.
ממש לא.
לא.
ממש לא. על זה נאמר, מעיד אני אליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין אבן ושפחה, בין יהודי, בין אוכרי, איש כפי המעשה אשר הוא עושה רוח הקודש שורה עליו. כי רוח הקודש מסוג זה יכול להיות גם לגוי. תגיד, אף פעם לא שמענו גוי שיש לו דבר כזה. אני חש על אוזניך שמעולם לא שמעתי על יהודי שיכול לכתוב כמו הרב קוק. הרמב״ם כותב כמו הרב? לא כותב כמו הרב. רמח"ל כותב פסקה כמו הרב? לא כותב. הפסקה לא כותב
כמו הרב. לא,
זה מטבע
שאתה לא מבין,
הרמח"ל יכתב. בסדר, זה אני גם מסכים.
אבל הוא גם שפך מחברות.
זה אני מסכים. אבל זה לא מסוג של הרב.
אז אין גויים כאלה.
אין גויים כאלה. אני לא בטוח מזה. זאת אומרת, כן, אני בטוח שאין אחד כמו הרב קוק. ואין לי אחד כמו רמח"ל, ובטח לא כמו הארי. אבל זה שבעיקרון יכול, א', בעיקרון יכול להיות, אולי לא בגוב, אתה מבין, כל אחד יש לו את הפרצוף שלו והאופי שלו. כמו כל אחד יש לו את השכל שלו, האישיות שלו, מתוך כך, אז הוא מופיע בסגנון. אבל תופעה, אני עכשיו לא זוכר מי, אבל יו, גם בקרב הגויים.
הרמב"ם אמר על אריסטו שהוא...
תכנית השכל הנשית אחת גלגל הירח. נו, מה? שיש לו הרבה שכל, כן. עליי לא אמרתי, מודה. אז אין ספק, היה חכם גדול אריסטו. אני לא יודע אם הוא היה לו כל כך בעל רוח הקודש, אריסטו. היו כבר חכמים הרבה יותר גדולים מאריסטו. ניטשה. זה כתיבה מטורפת, זאת אומרת, איכות כתיבה וכמות כתיבה מרשימה ביותר. זה תגיד, זה רוח אטומי, צודק. אבל מכל מקום, קיצור, יש אנשים גדולים. בעם ישראל, דברים כאלה, כן, רוח הקודש, בעיקרון יכול להיות. יש באומות העולם, לא כמו... כמו הרב, לא כמו המערה, לא כמו... לא כמו שלנו, בסך הכל הם יהודים, יש להם ערך מוסף. מכל מקום, בעיקרון יכול להיות.
המדרה הזאת, זה לא נושאת להגדרה הקודמת שזה בעקרון לנבואה, מה זה דבר
ש... אני לא בטוח. יכול להיות שיש קשר בין הדברים, אבל... לא אותו דבר. יש... עוד פירוש של רוח הקודש.
אם זה השכל האנושי, כבר אמרנו, זה השכל כזה שהוא שופיר עליו, השכל העליון הזה כבר עושה לו, זה קדוש ברוך הוא.
בסדר. כל מקום, מקום הגדרנו, א', נבואה, אם עצם הנבואה זה נקרא רוח הקודש, לפעמים הנבואה עצמה נקראת רוח הקודש. זה הפירוש, לא זוכר, חמישי, לא זוכר. אחד פירושים אמרנו, לא הכישרון לנבואה, לעצם הנבואה לפעמים נקרא רוח הקודש. אז זה כן, ודאי בא ממרומים, כי הנבואה זה כבר דיבור אלוהי. זה לא שכל, זה מעבר לזה. בטח לפי שיטת הכוזר. עכשיו, אבל אם אנחנו מדברים הרוח הקודש של הרב, אתה גם יכול להגיד רוח הקודש שורה עליו כרוח קודש אלוהי, אבל מכל מקום זה שכל. שכל מוסרי, משהו נוראי. אבל זה לא אותו דבר. זה לא נבואה, וזה לא גם הכישרון לנבואה. אולי זה על ציר הכישרון לנבואה. לא יודע. העיקר. לפעמים מתכוונים במובן הזה, יש עוד מובן של המילה רוח הקודש. ואני לא יודע לאן הגענו פה, שמיני. וזה שאומר לך, נראה לך תעלומות מסתרות, זה מה שנקרא אנטיציפציה. זאת אומרת, ראיית מסתר. ראיית עתיד, ראיית מסתר. יודע, רב דוד, הנזיר, מספר, בא להיפרד מחפץ חיים, רבו משבר הימי, בא להיפרד ממנו, והוא בשיחה אומר לו, רק דבר אחד, הוא אומר, תראה, אתה בא לספר לו שהוא נוסע לגרמניה, ועושה ללימודים, וזה אומר, תראה, עומד להיפנות בית המקדש, אנחנו כהנים, צריכים להתכונן, תלמד, תלמד מסכת, תלמד סדר קודשי. זהו, זה הדבר היחידי שמצא לנכון להגיד לו. בגלל גם להספר גלגולים, פה ושם, פרצה מלחמת העולם הראשונה, הגיע רום וחסר כל איזה, איזה מקום בשוויץ, דופק על הדלת של הרב שם, מבקש פשוט לאכול. תופס אותו בדיוק, יוצא למינך. טוב, אתה יודע מה? מספר לו, תראה, באתי, אני פליט מגרמניה, וזה אין לי כלום, אני לא סטודנט לפילוסופיה. טוב, עכשיו אני מאוד ממהר, יש לנו סיום בבית הכנסת, בוא, ארוחת ערב כבר יש לי בשבילך. כי תבוא, תאכל איתנו, בסיום תהיה. סיום, על מה עושים סיום? על מסכת קודשין, על סדר קודשין עושים סיום. מחר שכך, אז הוא בן מינון, הוא אמר לו שהוא למד בישיבה, הוא אמר, לא, נכבד, יש לנו פה אורח, אדם צעיר הגיע, נכבד אותו, אולי יגיד לנו את הדבר טועיר. נעמד, אמר להם, על כל מסכת קודשין נסע לזה, הדרן למסכת קודשין, מתחילתו ועד סופו, בחידושים עצומים, בעברה, בהרצאה גרמנית, בהשוואה בין הפילוסופיה הכללית לדברים האלה, נשתלו. איזה ענה, איזה, מיד, עם חזת קודש, הזמין אותו, בקיצור, ניצד. וכל זה בגלל יצאת החפץ חיים. לא יודע להגיד לדבר כזה. רוח הקודש. את החפץ חיים היה רוח הקודש. הציפורים כאלה, מויפתים כאלה, כל מיני דברים כאלה. יש מכאן מרדדה חדשה בחוגי חסידים. בחצרות החסידים מגדילים את זה, וואו, 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 וואו. אז מאחורי כל השטויות שמספרים וכל ה... בקיצור, מאחורי כל האשה יש את האש. למרות שקיצור, יש חסיד. אבל מכל מקום, בעיקרון יש דברים כאלה, וזה גם נקרא רוח הקודש. וזה רוח הקודש של הרבי, זה משמעות. שמיני. זהו, תמו לי. עוד אחד. יפה. לא, לא, לא. זה לא דמות שלך. נזכרת יישר כוח להזכרה, אבל הפירוט שלך הוא לא נכון. הרמב"ם אומר מנופחי שמת יש 11 מדרגות של רוח הקודש. לא שכחתי. שכחתי את כולם, אבל אחד מהם שירד מזכיר לנו פה זה כאשר צולחת על אדם רוח גבורה להציל יחיד או ציבור, אז זה נקרא רוח הקודש או רוח השם, באמת קורא לזה רוח נבואה, אבל ייתכן שרוח הנבואה זה בעצמו רוח הקודש, אבל רוח הקודש והרבה מדרגות לרוח הקודש העליונה זה נבואת משה רבנו, אולי גבוה ממנה אדם הראשון, אחר כך עוד מדרגות בנביאים, על כל פנים הנמוכה ביותר במדרגות רוח הקודש זה רוח, כמו שכתוב ותצלח עליו רוח השם וישסה אותו כסגדי, או ותצלח על יפתח רוח השם ויעבור אל גלעד וגלעד בר בני עמון. זהו, אז תוקפת את האדם רוח לחולל דבר גדול ותשועה גדולה לקהל או ליחיד, זה נקרא רוח הקודש. נכון? יש הכוח.
כמו שאמרת, שרוח הקודש זה אדם שהוא חכם מאוד 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 לאין ארוך. אז זה אומר שרוח הקודש זה לא דבר שמחייב שהדברים יהיו אמיתיים במאת אחוזים? אמיתיים ונכונים?
לא הבנתי. למה אתה מעלה על דעתך שאדם שהוא חכם מאוד 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 מאוד, אז הוא יגיד לך דברים לא אמיתיים. מה הוא כל כך חכם אם הוא רק יודע לעבוד עליך ולמרוח לך דברים?
לא, ברור.
את זה אפילו אני יודע לעשות.
זה השאלה לשאלה.
כן.
אז איך גוי בעצם יכול להכיל משהו שהוא נכון בצורה כאילו...
למה לא? מה אתה חושב שהוא לא יכול להיות? מעיד אני אלי שמיים וארץ, זה מה שמלמד התנא דבליהו. שגוי, יש שוויון בין איש לאישה, אין הבדל מבחינת האיכויות השכליות והמוסריות שאדם יכול להגיע אליו. אין הבדל על פי תפיסתנו בין מעמד, מין וגזע. יש שוויון.
אם הוא יכיל את זה כבר, אז הוא...
סליחה?
אם הוא יכיל את זה כבר, אז ממילא הוא יהיה יהודי, לא?
לא, ממש לא. כי יהודי זה משהו אחר. יהודי זה לא... אני מכיר כמה יהודים מטומטמים שהשם ירחם. ורשעים עוד יותר השם ירחם. ואם זה מיהודים, אני שמעתי על כמה גוי, אצילי נפש, מקסימים וחכמים, אלוואי עליי. והם ממש גויים. היהודי זה לא האיש החכם ועושה מעשים טובים. זה לא מה שעושה אותו ליהודי.
אבל בסוף האמת, כאילו השלמה לא תמונה ביהדות?
כן. היא לא תמונה ביהדות, זה היהדות בעצמה. אז מה? מה זה קשור ליהודים?
לא,
אני אומר,
מי שיש לו רוח הקודש, הוא מגיע לאמת הזאת בעצם.
כן.
זאת אומרת,
צריך
לא
פה
מתוך
היהדות? לא, לא מוכרח. יכול להיות גוי. ולהגיע למשכנות שכליות מדהימות.
שהן לא יהודיות
והן
נכונות באותה מידה?
גילי, לוח הכפל זה דבר נכון או לא נכון? מוחלט או לא מוחלט? זה התורה לימדה את זה או לא תיעוד זה גוי חשב על זה?
בשביל זה
אתה חושב? לא יודע, בלי רוח הקודש חשבתי שהאמת המוחלטת זה רק היהדות, והיהדות זה בוודאי רוח הקודש. אתה רוצה להגיד לי שאמת מוחלטת זה לא היהדות?
כי הכתבים של הרב הם כתבים...
רגע, רגע, תענה לי. אתה תענה לי טוב, אני אענה לך טוב. נו, מה אתה אומר? איך?
לא שומעת את השאלה.
אני שואל, מצד אחד אתה אומר לשלוח הכפת זה אמת מוחלטת. מצד שני, אני מתאר לעצמי שאתה לא מעלה על דעתך שמה שהגה את זה זה התורה והיהדות או יהודי בדווקא. אני שואל אותך, איך זה יכול להיות? אני תמע את מידך, אתה מבין? אתה מקשה עליי. איך יכול להיות שמישהו יגיד דברים שכליים אמיתיים מוחלטים וזה לא יהיה היהדות?
לא, אוקיי.
אז תוך שנייה אני שואל אותך על דוגמה, אתה אומר לי, אתה רואה שזה לא מוכרח להיות היהדות. למה אני צריך לענות לך?
כי אני לא מבין מה הקשר בין זה לרוח הקודש.
כי אתה אומר שאיך יכול להיות מישהו אומר משהו אמת,
לא, התכוונתי למשהו שהוא לא מסביבה רב, שניבוי, משהו שהוא באמת מעל השכל, נקרא לזה מעל השכל האנושי
הרגיל.
כן, לא כפל, כאילו, כמה שזה גאוני, זה לא מעל השכל הרגיל.
זה ממש לא גאוני, זה פשוט עובדה פשוטה.
לא, בסדר,
זה אמת, זה אמת. כן, אז אמת. נו בסדר, אז מה?
לא, בשביל זה לא צריך רוח הקודש, רוח הקודש צריך, חשבתי כאילו, אולי הבנתי לא נכון. אני, כמו שהבנתי מהרב, הבנתי שרוח הקודש נצריכת לדברים שהם מעל השכל הרגיל. דברים שהם מעל השכל הרגיל. חשבתי שהם מוכנים רק בתוך היהדות.
לא. יכול להיות
דוגמה על משהו כזה.
יש הרבה דוגמאות, רק אני עכשיו לא זוכר אותם. אבל הנה עוד פעם אני... קיצור, היו הוגים, היו פילוסופים. ג'ורדנו ברונו, שמעת עליו? פילוסוף, הוא עולה על המוקד על ידי הכנסייה. והיה אדם, דיבר על נשמת העולם, למגמת העולם, על הטוב הכללי. הדברים שהוא כותב, אני אומר לך שזה כתוב מגנוב מאורות הקודש. דברים מאוד דומים. אז לא יודע, לא כתב בשפע כזה של שפע כמותי, אולי לא באיכותי, לא בגירותי, אבל מחשבות ענקיות ומוסריות מאוד. אז הוא ממש לא יהודי, למרות שהכנסייה שרפה אותו. אבל
אם הגעת לדברים שהם, בוא נגיד, נעשים אותם תחת הגדרה של דת, של אמונה, אז הגעת לדברים אמיתיים.
אני לא בטוח שהיה דת כל כך, הוא לא היה אנטי דתי, היה אנטי נוצרי.
לא, הדברים שהוא הגיע אליהם, אמר נשמע את העולם, אמר הדברים שהם שייכים לדת.
זה דת, זה לא שייך לדת היהודית. הנה, בדיוק אני רוצה להגיד לך, מחשבה עמוקה. רוב הדוסים שאני מכיר, רק אתה אומר להם משפט כזה, הם כאלה, הם מבועלים, לא יודעים בדיוק מה זה נשמע את העולם. לא ידעו מזה בכלל, כי לא שמעו שיש שורות הקודש, לא ידעו שזה המחשבה הפנימית שאני ידעו. אבל אם יש המון גויים שככה מדבר, הבאתי אותו, אבל המון, במזרח הרחוק, כל אשרם ככה ידעו. אנשים חכמים, חכמים חוקמים, רעיונות תאומיים, גדולים, ממש לא יהודים. ולפעמים לא רק מדברים ככה, הם גם חיים ככה. אנשים צדיקים, קדושים. ואיך הם מגיעים לזה? חשבו. הם חושבים, מתבוננים, מרגישים, מפתחים. יש, נו, איך קוראים לזה? רבינדרנאת טאגור. שמעת עליו?
ספר עוד, לא?
נכון, ספר עוד. יש לו ספר, נותן לכם. היה כתוב שם, לא יודע, הרב וזה וזה וזה, המקובל האלוהי, זה וזה וזה, והייתי נותנים. אף אחד מכם לא היה מסכים שזה לא. לא רק אתם, גם רבנים. יהיה צדיק, מדהים, שמחשבות. קיצור. לא היו חושבים שכתב את זה הרב, כי הסגנון שלו שונה. אבל הגובה, כותב, 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 כל נושא שעוסק בו, ענקי.
איזה משהו שלו?
טאגור, רבינדרנאת טאגור. הוגה הודי. על הטוב, על הרע, על החיים, על המוות. על מגמת העולם, על אחדות היש, על נשמות היש. גם הדרכות מעשייה. קיצור. אם יוצאים מהבועה הקטנה של החיים, אז מגלים שכל מקום בעולם יש אנשים ענקיים. וכמויות ובחויות גדולות מאוד. בסדר, לא אמרתי שמישהו מגיע לקרסוליים של הרב, לא אמרתי שמישהו מגיע לקרסוליים. של הארי הקדוש, חסר חלילה, לא אמרתי, אבל בואו נקדם תהליכים. אין מישהו כיום על פני, אולי לא אין מישהו, אבל מישהו, לדעתי אחד וחצי על פני הגלובוס, שמגיע לקרסוליים של האנשים האלה. בטח בין הרבנים הדתיים. אולי שזה אחד וחצי. ולא יהודים, ולא לא יהודים.
עוד לא אמרתי שלא יכול להיות שיהיה גוש יותר חכם מיהודי.
לא רק יותר חכם, הוא אומר דברים אמיתיים. שום דבר בתורה לא עומד נגד זה. ועד רבה. מסכים עם זה, תלמד מספיק את הרב, תראה שזה בדיוק נכון מה שהוא אומר. תבין מספיק ברמח"ל, תבין מספיק במערה, תבין בקיצור, תבין מה שצריך להבין. אתה רואה איזה אנשים ענקים. איך הוא יודע את זה? לא למד תורה, לא למד מסתר, לא למד כלום. סליחה?
איך הם לא הגיעו למסקנה שזה בסופו של דבר דרך היהדות, כאילו
היהדות מסתדר? תראה, טאגור אפילו לא מזכיר את היהדות. יש הרבה שמזכירים, הוא לא. הוא מסופק אם הוא ידע ממנו. עובדה. קודם כל, תכיר את העולם, אתה מבין? קודם כל, תכיר עובדות, תכיר איפה חיים, תכיר את המציאות. אחרי זה, תתמעט מיעוט. קודם כל, זו עובדה. כן, אני עדיין בחובות לצחי, אתם רוב שאלות. זה שאלות על מה שנאמר? אין זכויות, רק על מה שנאמר, להעביר את מה שנאמר. זו הייתה שאלה לגיטימית, כי זה היה במסגרת מה שנאמר. עכשיו, עוד שאלה צחי שאל, ששכחתי כמובן.
האם יש אדם
האם בימינו יש אדם רוח הקודש? בטח. הנה, שנינו יש רוח הקודש, אנחנו מלמדים עכשיו תורה, לומדים תורה. איזה רוח הקודש נמצא. אז השאלה לאיזה מגלרי את הפירושים אתה מתכוון?
לדוגמה, מה שהרב אמר, מחפת חיים, שהוא אמר...
אני לא מכיר.
כל הרבנים...
אני חושב של הרב ציודה היה. אני חושב. היה לי כמה רמזים איזה.
קבלה זה רוח הקודש?
מה זה רוח הקודש?
אתה
יודע
כל
מיני הגדרות. בגלל זה אני לגמרי נבוך שאתה אומר לי רוח הקודש. אני נתתי 8 או 9. רוח הקודש, מה? מה אתם מתכוון? קבלה זה רוח הקודש. קבלה. 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 שני, שלישי, רביעי, חמישי.
איזה שהוא סוף רוח הקודש?
סליחה?
איזה שהוא
סוג
של רוח הקודש?
אלה?
האם הקבלה היא
איזה שהוא סוג
של רוח הקודש?
הבנתי. כן, הקבלה היא ודאי סוג של רוח הקודש. היא ודאי, ודאי סוג רוח הקודש שאמרתי שיש לרב. שכל כזה מדהים, של זכות כזאת של מחשבה שהיא... היא אחדות של מוסר ומחשבה ועומק הזה שזה נשפח כמו הרע. זה קבלה, זה קלאסיקה של הקבלה.
בעלי שלפחות זה זה או אולי יותר? או שזה זה?
אולי זה פחות. אולי קבלה זה פחות מרוח הקודש. אבל הרב, הרוח הקודש זה שאני אומר של הרב, שזה שכל גדול של... אני לא יודע אם המילה כבר שכל מתאימה פה, אבל זה סוג של שכל, הוא חכם, חכם.
הרב היה בקיא בכל...
סליחה?
כן, הוא שם היה בקיא בכל תורת הקבלה.
נכון, ממש מה.
אולי כאילו... זה חלק היה... זה אולי זה היה חלק מרוח הקודש שלו?
ממש לא. תראה, יכול להיות אדם והוא בקיא בכל כתבי הרב. אז הוא, יש לו רוח הקודש? אין לו רוח הקודש. לא בגלל שאתה בקיא באיזה משהו, זה עושה אותך שאת... אני כשהרב כתב את זה, אז אני אומר, יש לו רוח הקודש, שלומד את זה, אני אומר שיש לו את זה. זה שנגיד, אתה אומר, הרב היה בקיא בכל הקבלה. נכון שהיה בקיא בכל הקבלה, היה בקיא בכל התורה כולה.
קבלה מעשית, זה גם סוג של רוח הקודש, זה פסוד או מסלחה?
אני קצת לברר מה זה קבלה מעשית, אבל... אבל זה לא סוג הקבלה, קבלה מעשית זה לא רוח הקודש, זה לא רוח הקודש, מה שאמרתי קבלה, שזה אותו דבר כמו הרב, הרוח הקודש של הרב זה הרוח הקודש של הקבלה, ולא, וניסיתי להצביר לך שזה לא בגלל שהרב למד קבלה, לכן הוא היה בעל רוח הקודש, המון לומדי קבלה וזה לא עושה אותם רוח הקודש, אבל כותבי הקבלה המקובלים באמת, לא אלה שקוראים להם כיום, אלא המקובלים באמת, הרמח"ל, הגר"א, בעל שם טוב, אריה כזו, רמה, מקובלים. אז הם כמו הרב, אנשים כאלה כמו הרב, אנשים כל כך קדושים, כל כך פיתחו את עדינות מוסרם, שאיפותיהם, את תורתם, אישיותם, שכלה, נשפח להם אשדות רוח הקודש. ומתוך איך הם מחברים את מה שהם מחברים? מה רע? זה שכל עצום. אני יודע איך קוראים. רוח הקודש. רוצים להגיד שכבר אין לך מילים, זה לא שכל. זה רוח הקודש. אבל זה מרוב שכל, זה רוח הקודש. אז ככה, זה בדיוק ככה נוצר את הקבלה.
אבל אני חושב, קבלה מעשית זה אנשים שסתם שקודמים...
אני לא אמרתי כלום מה זה קבלה מעשית. אני אמרתי צריך להגדיר מה זה קבלה מעשית. אבל גם בלי שנגדיר, אז זה לא מה שאנחנו מדברים פה.
בגלל ש...
שזה עניין אחר.
מה?
זה לא הנושא שלנו, יש לנו שאלות קודמות. כן. זה רק בשאלות, במסגרת התוואי, כן?
קשור. יש משפט ששמעתי שאומר שחכם עדיף מנווה.
נכון. מה אומרת את זה?
מה הכוונה בדיוק?
זה כל מיני פירושים, אבל פירוש פשוט שם אומר מה שעולה מהגמרא, שאף על פי שבטלה הנבואה מן החכמים הנביאים, לא בטלה מן החכמים. זאת אומרת, למרות שהנבואה בספרת של הנבואה, כמו שהיה אצל ישעיהו, ירמיהו, אין, בטלה, אבל מכל מקום איזה סוג של נבואה, אולי פה הנבואה זה רוח הקודש מהסוג הזה שאמרנו, ראיית הבאות, ראיית עתידו, או עמידה על איזה חוכמות נעלמות, זה משהו בין הרוח הקודש של הרב, אתה מבין? כי הוא חכם, ובין רוח קודש הזה כמו של החפץ חיים, רואה עתידו.
למה עדיף?
כי לא בטלה ממנו הנבואה, אין נביאים כיום. אבל חכמים כאלה שהם יודעים דברים בשכלם.
אז הם עדיפים על נביאים?
כי, ואז זה הסבר פשוט, כי הנבואה בטלה, וחוכמה לא בטלה. הנבואה בטלה מן הנביאים, אבל הנבואה לא בטלה מן החכמים. והרמב"ן אומר, חיזוק לכיוון שאני אומר, ברוח השכל, ככה אומר, ברוח השכל אשר ביטל. אז יש נבואה לא ברוח שכל. אבל הנה, כמו שהסברתי, שהרב זה שכל, תבין, זה שכל. פשוט חכם. ולא חכם, זה כבר לא במושגים שלנו שוכם. אז זה כבר לא מילים, אין לנו מילים, הוא רוח הכל. אבל חז"ל קוראים לאחד כזה חכם. והוא חכם נביא. הוא חכם נביא. והרמב"ן אומר, מה זה נביא? בשכל שבו, ברוח החוכמה. אז הוא נביא ברוח חוכמה, הוא לא נביא ברוח הנבואה. אין לו רוח הקודש מסוג של הנביאים, ויש לו רוח הקודש מסוג של החכמים. כן?
אחד הקריטריונים לנבואה זה חכם, עשיר זה חכם.
זה לא קריטריון, כי פירוש המילה קריטריון זה אמת מידה, איך אני אמדוד את הנבואה. אתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון אחד הפרמטרים, זאת אומרת,
okay.
אחד המרכיבים, אחד התנאים לכך שתבוא נבואה לאדם. אין נבואה שרואה אלא השכה, גיבור עשיר וענב. כן, אז מה?
אני בלב אחי, בתוך הנביא יש לי חכם, okay. אז איך החכם גדול מנביא?
עוד פעם, כי הסברנו, כי נכון שנביא ודאי הוא חכם, אני אתאר לעצמי שישעיהו היה יותר גדול מרבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. שיא החכם. החכם הכי גדול לא מגיע לקפסולה של נביא. ברור. ומכל מקום, יש צד שחכם עדיף מנביא. כי הנבואה של האנשים הנביאים בטלה. ואילו הנבואה הנמוכה הזאת, מסוג אחר של נבואה, על ידי שכל גדול, לא בטלה. ומצד זה שזה מתמין, מצא חכם עדיף מנביא. כי יום תבוא לנביא. משוגע הנביא, הביא לי איש הרוח, אין נביא. כי נסתם חזון ושב לכם מקסום, בטלה הנבואה, די. אין איתנו נביא ואין יודע עד מה. אין כמו חללים שוכבי קבר, שבינתך נגזר. זאת, כמו שהתנ"ך מלא מנבואות הזה שתבטא לנבואה. אבל נבואת החכמים בדרך השכל לא בטלה. אז מצד זה הוא עדיף, מה יעזור לי שנביא גדול, אבל אין. אז חכם עדיף מנביא, כי גם כשבטלה הנבואה, נבואת הנביאים, לא בטלה מן החכם.
כשאומרים חכם גדול מנביא, הכוונה, יש נביא ויש חכם. אז מי עדיף? לא כשאחרי שנתפתלו הנביאים, זה לא חוכמה.
אז זה לא כוונה דיבר שם.
אוקיי.
וזה כתוב שם במקום. הגמרא אומר, חכם עדיף מנביא, שאף על פי שבטלה מן הנביאים, לא בטלה מן החכמים. הגמרא אומר, אתה מבין, זה לא... אני לא מנדב פירוש שאתה עכשיו תוקף אותי. זה פשוט, אתה מצטט דבר מההתחלה ועד הסוף. קרא מה כתוב שם, ואז תבין. אז זהו, זה מה כתוב. אחרי זה יש עוד גלריה גדולה מאוד של פרשניות, מחוץ למה שאמרתי פה. למה חכם עדיף מנביא? הצד השווה בין כולם, חכם לא עדיף מנביא, נקודה. מתי ששני אנשים אומרים חכם או נביא, נקודה, אין ספק שנביא עדיף מחכם. אף אחד לא מעלה על דעתו אחר.
הוא לא יכול לפסוק הלכה.
סליחה?
זה חשוב לא בכל זאת יכול לפסוק הלכה אם הוא עדיף.
הוא יכול לפסוק מהחוכמה ולא מהנבואה.
אה, בסדר.
עד שאלות פה, כן?
שאומרים שהכתובים נכתבו ברוח הקודש.
נכון.
זה זה פירוש שהם מתכוונים? שכל גדול?
לא.
נבואה?
זה סוג של נבואה. זה היה בפירוש הזה. אבל לא נבואה נבואה. ישעיהו דיבר ברוח הקודש. לפעמים אומרים, הנבואה זה רוח הקודש. אבל הכתובים, זה באזור של, שאמרתי, כישרון הנבואה. ושם, בכישרון הנבואה, אם זה היה מאוד מתפתח, זה היה הופך להיות נבואה. וזה עצמו, זה עצמו, זה עצמו, כן, רוח כזאת, נבואתיות כזאת, לא נבואה קונקרטית, אבל בכישרון הנבואה.
חז"ל בראשונים שאומרים שדברים נאמרו ברוח הקודש.
למה מתכוונים שאומרים שחז"ל כל דברים ברוח הקודש, ראשונים ברוח הקודש? חלקם זה כמו הרב, ויכול להיות עוד פירוש של רוח הקודש שלא אמרנו אף אחד מהם. עכשיו אני חושב מה שבאמת אומרים על ראשונים דיברו ברוח הקודש, אנחנו נמצאים בספרת חיים אחרת, בספרת חיים אחרת, צורת החשיבה וצורת התובנה בה היא אחרת, זה נקרא רוח הקודש. עכשיו לא בטוח האם זה באמת הגדרה אוטונומית או זה מתלכד עם, מי יודע, המשך הכישרון הנבואי, ספיחי הכישרון הנבואי, אולי זה אותו דבר. לא יודע, צריך לחשוב על זה. כן.
המדרגה האחרונה, מפיית שערים, זה מדרגת הקדושה.
זה לא ממש אחרונה, אחרונה כמה שזכור לי זה תחיית המתים, כן?
כן.
זה אחרי הקדושה, זה... אבל...
נכון. זה לא הקדושה, אבל...
אתה צודק, הקדושה, לא. אחרי קדושה, מגיל גילוי אליהו, גילוי מתחיית המתים.
זה קשור.
זה קשור, כי זה מדרגות בקדושה. הקדושה זה מדרגה תחיית המתים.
כאילו, פה ראינו שתיקון המעשים הוא זה שמוביל רוח הקודש. זה מחייב שכל בן אדם שקשורה לרוח הקודש, הוא באמת יהיה מתוקן במעשים, כי זה יותר מחייב.
אתה מדבר על רוח, איזה רוח הקודש?
מניח כמו שהייתה לרב, או כמו שגם אמרתי שהייתי יכולה להיות בגויים, למשל.
כן, זה מה שכתוב. מידן אילו לשמיים בארץ, בן איש ונשאר, בהם סליחה, יקפי מעשה אשר הוא עושה רוח הקודש שורה. כן, זה מאוד קריטי ממש. לא יכול להיות אדם רשע שתשרה עליו רוח הקודש מסוג הזה.
זה רוח תומה? יכול להיות רוח תומה?
כן, יכול להיות רוח תומה. זה מה שאמרתי, מישהו כזה, שדים, רוחות. שדים חכמים חכמים. כן, אתה שואל בענייננו או אתה רוצה להוסיף לנו לענייננו?
לא, כמו שבדיוק הרב אומר את זה משום הכל שגוי שמתקן
כדי להסיר כל מסך מבדיל מטוב ולהיות ליבי ופרטית עצמאה, לה צריך להיבדל מכל פגם מוסרי בכל המושג הרחב של המובן הכללי. כן, זה רואה את התשובה. לא? פה כתוב, תשובה ידיעים.
איזה?
אתה אומר שרק דומה.
לא, אני חושב
שזה לא מובן. טוב. רק זה כוח מזון ותרד המציא מסכנים, שכל אלה מתפשטו הורי ומחקרים, וזה לא יש לי מעולם. כל מקום שיש מקום קצרה מסרה לחול שם, כדי להציג גם את המניעה המקרן של מודים ושמע. חביבי, זה רואה את התשובה מפורש. וזה שם. מי שטוב אלה מפשר, וזה לא צריך לצאו מניעה המציא, וכל הנוגע לפשר, וזאת כתכנה פרד תשובה גמורה כל זה. לא צריך לראות את התשובה. פי א' ממתת. פי א' ממתת. תראו את התשובה יום ג' גם קטעת אלף.
אבל זה זה, לא?
מה?
זה אומר שיש לי אם גוי שאני עושה כל המעשים שיכולים וזה יכול להתחבר עם הטוב הכלי, זה בעצם רוח הקודש.
כן, זה כפי המעשה, כפי המעשה שלו. טוב, אנחנו גמרנו, נצח ידעו גמרנו מרוב שמזנבים בנו מכל הכיוונים. אז האם יש בעל רוח קודש בימינו? אז אם בעל רוח קודש כמו נפש, כמו חפץ חיים, לא יודע, אני לא מכיר. סליחה?
כן. אני שמעתי שאומרים שהוא עושה משפט בשמיים, אני לא יודע מה זה, כאילו...
טוב, תראה רגע, אתה לא מדבר לכתובת הנכונה, אתה לא... חושף לך איתה. רגע, גמרנו? גמרנו? כי אולי יש עוד רוח הקודש. יש רוח הקודש בימינו כמו לרב. אז לרב היה, אם יש אחד כזה, לא ראיתי אותו. אם לא ראיתי, לא שמעתי, לא יודע.
אז רבנים נגיד כמו... יש כל מיני רבנים שאומרים מה יהיה בעתיד. אני לא יודע אם אני יכול להגיד שמות, מלחמה עם איראן, או... לא תכן דברים כאלה. מה? לא, הם מנבים כאילו שזה מה יהיה, ואני אבל... כמו דבר כאלה, שאתה יכול לקרוא באיזה אתרי אינטרנט.
שהם אומרים מה יהיה.
כן.
גם אני יכול להגיד לך מה יהיה. השאלה אם זה באמת יהיה. אתה מבין? אתה מבין, לי יש בחינה מאוד פשוטה למי שיודע בעל רוח הקודש. תבוא אליו, תגיד לו ככה, תגיד לו מה אני עושה משהו אגב. ואם הוא יודע, אז הוא מרשק. ואם הוא לא יודע, אז קיצור, זה הוא לא עשה, תשאיר אותו. ומה שמספרים שהוא יודע, תעזור. ככל שהרמת האינטליגנציה של בן אדם יורדת, ככה סיכויים שלא לדעת כל מיני דברים באופן אינטואיטיבי הם גבוהים יותר. עד כדי כך שאם הוא כלב, אז הוא אפילו יכול לדעת מה שספרים, אני יודע שיש כלבים, האדון שלהם נהרג באיזשהו מקום, הוא מתחיל להשתולד. ושלא לדבר על הילי הצפון, שהם יודעים לדעת אם יהיה חורף קשה, לא חורף קשה כבר בקיץ, מה ששום חזאי לא יודע לעשות את זה. נכון שאינטליגנציה נמוכה, אז ככה הוא נביא יותר גדול. זה רוח הקודש, עכשיו זה לא אומר רוח הקודש, זה אנטיציפציה, ראיית עתידנו, עתידות, או מה שההמון מתפעל ממה שכל מיני דגנרטים יודעים. אז אותי זה, כל מי שמכיר משהו במציאות, בחיים, ולא חי בפרובינציה, שרות המוח של מה שקורה פה בארץ חמדת אבות, אז הוא יודע, תפעות כאלה מציאות, את מכל מקום בעולם. עוד פעם, המחנה המשותף על פי רוב של האנשים האלה, זה דגנרציה נפשית. אנשים סובלים מניוון נפשי קשה. עד רבה, ככל שהשכל מנוון יותר, אז זה כמו, אתם מבינים, זה כמו עיוורים. אז הוא שומע טוב, יש לו תחושות באצבעות. יש בן אדם בצורה טבעית, ככל שהשכל שלו מפותח, האינסטינקטים שלו יורדים. אבל לך לציידים בדרום אמריקה, כאלה שהם חצי אוכלי אדם, תיזהר שלא יאכלו אותך. אבל הם נכנסים לאקסטזה ויודעים איפה שיעבור החזיר ואיך הם יצודו אותו. באמת, לוקחים איזה סם או רוקנים, ועושים אקסטזה, ריקוד, ואחר כך עושים למצע ציד ותופסים אותו. נבין. אפשר לדבר על עץ. טוב, הלאה. זה לא רוח הקודש סתם.
זה גם לא רוח התאומה, זה לא קשור?
זה לפעמים יכול להיות רוח התאומה, כן. היה פעם, סיפר לי הרב טאו, סיפר לו הרב אליהו אביחי, זה בעל השבטים.
שהוא פעם בא... ספר על השבט
השבטים? כן. הוא תמיד רב.
אבא של הרב דוד.
כן, אבא של הרב דוד אביחי. אז הוא סיפר שהיה איזה תימני קטן בשכונה שלו שם בבית וגן, והיה אומר מה שבני אדם עושים בחדרי משכבם, ואנשים התעלפו. והוא בא, סיפר את זה לרב ציודה, והוא מה זה? אז הרב ציודה שאל אותו, הוא תמיד חכם? אז הוא אמר, לא נקרא אליו כלום. זה סיפור כזה מפורסם מאוד במאגרה, שפעם אחת היה בווילנה, זה כתוב בספר אורחות חיים, אני לא זוכר משהו מנפש חיים, שהוא היה מישהו בווילנה שהיה אומר גם כן אנשים התעלפו, כל פנים, סיפר, ידע כל דבר. והביא אותו לגרא, והגרא אמר שיקחו ספר ושהוא יגיד מה שהוא כתוב. אז ידע להגיד מה שכתוב בספר בלי שהוא קרא אותו. זאת אומרת, חסו אותו באיזה דבר, וחיסו את זה באיזה דבר, והוא לא יכל להגיד. אמרת, עזבו אותו. כל מה שהוא יודע זה מראה שחורה. לא, זה מה שכתוב. וזה למד, אנשים עם מראה שחורה, לפעמים, אבל אם ידע. אולי גם אז...
אבל תעזבו אותו, תלוי מה אני רוצה.
כן, קיצור, לא מתקיצור את זה. תופעות שכל מיני מציאות מעל החושים, מעל הזה...
זה הרתומים של פרעה אולי?
לא, הרתומים של פרעה, זה כשפים, כשפים, כוחות נפשיים, והייתה ילדה ברוסיה, שהייתה יכולה לראות דרך קירות. בכל מקום בעולם יש מכשפות באפריקה, מורידות גשם, רוקדות, יורד גשם.
זה אמיתי?
אמיתי. יש תופעות מכאן ועוד הדעה חדשה, ברוסיה הקומוניסטית, ותכן שגם עכשיו, היו אוניברסיטאות לטלקנזיס, להזזת גופים על ידי מחשבה. אני, מי יראה לי? אתה עם הסוד. אז שלח לי סרט באינטרנט, ראיתי, יש שם איזה סיני. עושה ככה, עדר של הילים נרדם. ככה, אריה נרדם. ככה, והוא חושב, זה. טוב, ייתכן שזה ביום גם של סרט, יכול להיות שזה לא יכול. בעיקרון יכול להיות. תעזו אותם. אתם מחפשים קרקסים, יש כל מיני קרקסים, כל מיני יכולות של... אבל זה לא קשור לרוח הקודש, לא קשור לשום דבר, אין מה ללמוד מהאנשים האלה. מה אתה אומר?
אורי גדר.
סתם נוחם. אני מדבר שבעיקרון, איך?
הרב
אבינה
כתב עליו.
לא שומע.
הרב
אבינה
כתב עליו.
שום נחל. לא רק בגלל שהרב אבינה כתב עליו, גם עוד לפני כן היה נוחק. כל פנים, נוחלים בסדר, אין בעיה. יש, היה, איך קוראים לו? נו, שכחתי. בצורה היה יהודי אחד. בניו יורק. הודיני, הודיני. אתם שמעתם על הודיני?
בטח
היה יהודי.
הבן של רב.
זה לא מה שעושה אותו ליהודי. בן אדם הזה, הוא הקדיש את חייו להילחם כנגד כל השרלטנים. הוא עשה את זה על ידי שהוא עשה ניסים כאלה. הוא העלים פיל, הביא פיל לפארק, שבו עמדו, אני לא יודע מה, מאות או אלפי אנשים, ניששו את הפיל, עשה ככה והעלים את הפיל. והוא אמר, זה קונץ. לא קשת, לא כלום, זה קונץ. קשרו אותו בשלשלות של ברזל, ריתחו אותו בתוך תיבה כזאת, בתיבת ברזל, ריתחו אותה מכל הכיוונים, שלשלו אותו תוך חייו, יצא כבור כמה דקות מהחוף. וכן הלאה, כל חייו הוא הקדיש לנושא הזה ואמר, זה הכל קונצי. וכל זה לחנך את האנושות, אל תאמינו בכל בעלי הכוחות וזה, זה, זה, זה הכל קונצי.
יש או אין קונצי?
מה יש? אז אני אומר, תראו, יש בעלי כוחות, אבל כל אלה, כל אחד שבא מציג את עצמו בתור הוא, והוא כבר מיד באים וכל הרבנים נצקים את ידיו בתור, אני לא יודע מה, ומכינים אותו לתור משיח צדקנו, אז זה פשוט. שלוש נקודות, אני אמשיך להגיד לכם דעתי עליהם. אבל קיצור, כי הישגים ודברים מפליאים ותופעות על-טבעיות יכולות להיות, ורובם של התופעות האלה הם פשוט מאחזי עיניים. וכאלה יש מכאן בתודעה חדשה.
הרב גיורא אומר שמעולם לא הוכח אפילו לא כוח כזה אמיתי אחד.
כן, אמר שיש איזה ארגון שמבטיח פרס של כמה מיליונים למי שיצליח להוכיח משהו כזה בתנאי מעבדה כאילו. אף אחד לא יודע, לא ניסה אפילו.
בסדר. לי יש הוכחה.
שמה?
שאדם יכול לדעת בו, תיקח את אורות, אני אראה לך שדברים האלה מסתרו לפני מאה שנה ויותר, אף אחד לא חולה, ואף אחד לא ידע על דעתו שדברים כאלה.
לא, לא
מכירים
לדברים כאלה, אמר דברים כאילו על טבעים, קסמים,
כל מיני דברים כאלה. לא סוגנץ, כן. אורי גשם למשל. אה, לא רגיש, כן. כל פנים, בעיקרון, אני לא אומר על להוריד גשם, אני אומר כוחות, ראייה של דברים מעבר לקירות, ראיית עתיד. דברים כאלה היו בהיסטוריה, הרבה. זה יכול להיות שבתנאי מעבדה, זה יותר קשה להגיע אליהם, לא יודע מה. טוב. כן, מו.
שאלה שהתבקשתי לשאול גם. קודם כל אני מקדים את עצמי ואומר, שואל, החלק המזרחי של מעבר לירדן, זאת אומרת, משה רבנו נאסר עליו לעבור את הירדן, לא נאסר עליו כנראה לארץ, אלא רק לעבור את הירדן, לפחות זה הפסוק הזה, זכור פשוט בית חנן, לא תעבור את הירדן הזה. בכלל, בימינו גם כן, ברור שאנחנו לא בשלב של לכבוש את חלק ההוא, שאנחנו פה, ירושלים לא שלנו.
כן,
קודם כל, מה היחס היום הלכתי, רוחני, מעשי לחלק המזרחי של הירדן?
הלכתי, רוחני, מעשי.
זאת אומרת, כל הצדדים, זאת אומרת, האם אני רוצה להגיד, האם מותר נגיד לנסוע לשם? יכול להיות שזה מותר הלכתית, אבל מבחינה רוחנית אולי פחות, כי זה יציאה מריבונות ישראלית. וזה אני שואל את...
הבנתי.
מותר ללכת
לצייד
בירדן?
מה אתה
אומר?
לא,
אני מותר ללכת לצייד
בירדן. לפניך, אני בכלל הקדמתי את זה.
כן. שואלת שאלה יפה? טוב, מילה יפה. עבר הירדן חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. יש במטבע לשונית רגילה, מופיע כמה פעמים בחז"ל ובהלכה, שלוש ארצות לארץ ישראל: יהודה, עבר הירדן והגליל. אז את זה למדנו, שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, בוודאי. זה מבחינה הלכתית, בוודאי, זה חלק מארץ ישראל. יש עתיד גבולך, מיד פלישתים ועד הנהר. הנהר זה מעבר לעבר הירדן. מבחינה היסטורית, יורידית משפטית, מתי שהכריזו, הייתה החלטת סן רימו והייתה הצהרת בלפור, והייתה החלטה על הקמת מדינה ליהודים בגבולות התנ"ך, ודיברו במפורש על עבר הירדן, וכלל את עבר הירדן. פשוט, זו התפיסה שלי. אלא נעשה מעשה בגידה היסטורי של העמים ושל בריטניה, שקיבלה מנדט. השלטון המנדטורי היה מנדט. מי נתן להם מנדט? האומות נתנו להם מנדט. מה הייתה הגדרת המנדט? פירוש המילה מנדט זה רשות. מה הרשות שהם קיבלו? הם קיבלו רשות לנהל פה את העניינים, להוציא את החלטת האומות ביחס להחזרת עם ישראל לארץ ישראל והקמת מדינתו בשני גדות הירדן. אז ידענו את פיהם אשר את ביבר צ'אב ואת ימינם ימין שקר, והרשעים האלה, אז במקום לעשות את שליחותם, אז היו נאמנים להלכה הידועה שעשיו שונא את יעקב, ושיקרו ובגדו והפריעו להקמת, שלא לדבר על זה שהפריעו להקמת מדינת ישראל בכלל, שרק בשביל זה מונו לפה והוציאו פה ספרים לבנים על מה שמותר ליהודים לעלות לארץ במקום שהם היו אמורים לסייע לכל זה, אלא שלא לדבר על זה שגם שינעו עשרות אלפי חורנים ליהודה ושומרון בזמן שאסרו על העלייה של היהודים פה לארץ, בטענה כדי לא להפר את האיזון הדמוגרפי, אז הגבירו פה את המאזן של הערבים, ועוד הגדילו לעשות אז יצרו את ממשלת הבובות האלה של השושלת ההשמי, שהשתלטה שם על הפלסטיני. אמרו, לא, לא, זה עבר ירדן, זה שייך לערבים, וזה 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 וזה, והמציאו דבר שם לא היה מעולם. הייתה שם המלאכה, והכל שם מלאכותי, והכל שם על קרעי, עד עצם היום הזה מתים מפחד שיתפרצו עליהם הפלסטינים ויאכלו אותה. אז זה קודות לברית. מבחינה משפטית, מהותית, אמיתית, אילולי הבגידה, אז עבר ירדן גם כיום משפטי, מדובר על מדינת ישראל בהחלטת האומות, שבשום שם שלב אף אחד לא החליט אחרת, כל פנים לבטל את החלטת סן רמו. רק אחר כך, החלטת חפטט בנובמבר, זו הייתה החלטה להקים פה עוד פעם, זו הייתה בגידה נוספת ונסיגה מכל העניין, החלטה להקים שני מדינת ישראל, הייתה החלטה על הקמת מדינת ישראל, זהו, אבל בתחומי גבולות החלוקה. והשאר, לא הייתה החלטה להקים שם מדינה פלסטינאית, כי לא היה עם פלסטינאי, לא היה כלום. הייתה החלטה שרק על החלק הזה, כמה ננגוס יותר, עד כדי שיהודים יהיו כמה שקרובים למצב שהם בתוך הים. מבחינה רוחנית, אז ודאי שאנחנו קשורים לעבר ירדים, כמו שאנחנו קשורים בכל חלקי ארץ ישראל, במעמד החיים המלא שלנו, ודאי נשוב, כמו שאומרים, נשוב לכל יישוב. אז עוד נשוב, אנחנו עוד נשוב לכל יישוב שהיה לנו בעבר ירדים. היה לנו הרבה יישובים בעבר ירדים. ארץ גד, ראובן, חצי המנשה. היו לנו הרבה מאוד יישובים שם. מבחינה מעשית, האם אנחנו קוראים לצאת כיום למלחמה לכבוש את עבר הירדן? התשובה היא כן, בהחלט. אנחנו חייבים שלא נכנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אז אנחנו צריכים לצאת למלחמה. מי צריך לצאת למלחמה? עם ישראל צריך לצאת למלחמה. עם ישראל כאיש אחד. היא החלטה ממשלתית, החלטת הכנסת, החלטת האומה. אני ואתה, גם אם נרצה לצאת מלחמה, אני ואתה לא, אין לנו מלחמה. אדם פרטי לא מנהל מלחמה. מה אני אעשה שאני רוצה לכבוש את עבר הירדן? מה אני אעשה שאני רוצה לבנות את בית המקדש? אני אעשה את אותו דבר. מה אני אעשה? פלל להשם. פלל להשם, ובלבבי את עבר הירדן אכבוש. זהו, אני קשור לעבר הירדן. מה אני אגיד לך, אני כל יום מהמרפסת שלי אני רואה את עבר הירדן. ביום של רעות ביר, רואה? רגילה. נכון, עוד נשוב לכל יישוב. אז בסדר, צריך להתגעגע לזה ולדבר על זה ולחשוב על זה ולחנך לזה. זה תפקיד לנו. ביום אחד, אשר אנחנו נשקם את רוחו של העם הזה, יכיר את עצמו, יכיר את זהותו, יכיר מי הוא, מה הוא, יכיר את ייעוד חיה, יכיר את אחריותו ביחס לעצמו, ביחס לאנושות, ביחס לכל ההוויה כולה שצריכה לצאת על ידי שהוא יגלה את סגולותיו. אז עם הזה נמצא את העוז ונשוב לכבוש את עבר הירדן. יפה. מה ביחס ליציאה מהארץ כיום לאזור חבל עבר הירדן? מחלוקת. יש שיטת המערית שהוא מוכיח שכל מקום שאין שם ריבונות עברית, ריבונות של ממשלת ישראל, אז לנשמות גדולות כמו של דוד המלך, מקום כזה הוא בבחינת מקום של לכבוד אלוהים אחרים. כי כשדוד אומר לך, כי גרשוני מסתפך מלחזת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, הוא אומר שהוא נמצא אצל אחיש מלך גת, אמין? יושב בעיר גת. זה צמוד לאשקלון. ומאחר שהמקום זה היה בריבונות של אחיש הפלסטיני, אז זה נקרא בלי ריבונות עברית, זה נקרא, כי גרשוני מנחלת השם, לאמור לכבוד אלוהים אחרים. עם זה אתה לומד, לומד את הגישה הבסיסית בכלל של היציאה לחוץ לארץ. אז אם גת זה חוץ לארץ, ואנחנו דוד המלך, למרות שגת זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אבל אין שם ריבונות, באותו זמן לא היה ריבונות. הכל שכן מקומות שבכלל לא אמורים להיות חלק מארץ ישראל, כל יוצא מארץ ישראל חוץ לארץ. דומה כמי שהם לא יודעים. זאת שבחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בתארה. במסגרת זאת, אז אני אקרא לעצמי ש... יש, אני הרב חרלאפ למשל, וגם הרב צידה בעצמו, והרב. אז הם הקפידו לא לעבור אפילו במקום שיש ריבונות. הרב חרלאפ, ריבונות, או כן, אין... פת הרב חרלאפ לא היה ריבונות, אבל... היה שלטון ממש של המנוחרי, אבל הוא לא היה מוכן לעבור באקו צפונה, כי זה כבר חוץ לארץ, ובאשקלון דרום. אז ודאי שאנשים כאלה לא תדרוך כף אדם, לא, אם הם יוכלו, אם לא שיש צורך כלל ישראלי גדול. הרב נסע גם לגרמניה, גם הרב ציוד נסע לגרמניה, אבל בעיקרון אם אין הכרח לצורך עניין, עניין גדול למען כלל ישראל, עניין חשוב מאוד, אז אם לא יצאו אותו, בטח לא לטיול. אז אבל זה לא איסור, זה כזה מידת חסידות כזאת. בוודאי אם בן אדם שוקל אם לנסוע לשוויץ או לנסוע לירדן, בטח שאתה נסע לירדן, זה לכל פחות שלנו, לפחות ארץ ישראל. רק זה מקום מצייר כזה, אתה מבין, זה כמו ש... הולך לראות את... שמעתי מין משל כזה, תמיד, אולי זה הרב אבינר, אבל לא בטוח להגיד לשמוע, כי אני לא בטוח שזה בדיוק המשל. משהו כזה, כמו אדם שהולך לראות את אשתו, שהיא נתונה בשבי איסלה. אתה יכול לסבול לראות את זה. הולך, ונחק הקלות, לא יכול לעשות. זה מצב שהלב מתפלץ ממנו. אז זה מצב קשה. מאידך, אני מכיר תלמיד חכם, רב, יקר, מחבריי, שהוא נוסע כל הזמן לירדן. הוא אומר, להפך, הוא גם לוקח נוער איתו. להפך, ככה יוצאים תודעה, עוברים ממקום למקום, לומדים על פי התנ"ך, פה זה הרוער, פה זה יעצה, פה זה נוב, נבו, נבו. פה בקיצור אתה אומר, אתה רואה את כל התנ"ך עוקד לך מול העיניים, ועל ידי זה אתה יותר קשור, והנוער יותר מתקשר לעניין, לכן הוא יוצא.
מחיות של כשאמרת טיול לקפריסין או לירדן, עדיף ירדן. אבל האם
טיול ירושלים או לירדן? עדיף ירושלים.
לא, נגיד בר יהודה, אני יודע,
לפי הזרועה של הרב שהזכרת,
עדיף מדבר יהודה, שכנו של מקום.
בלי הגדרה שנייה, כן יש כאילו צד מוקטפים.
אחד המרבה, אחד
כאילו. יצירת אדם, שאמרת.
כן. אחד המרבה, אחד הממית. בלבד שיכוון לי בו לשם, אתם מבינים? יש אנשים שגם נוסעים לאושוויץ, ולוקחים שם נוער. ואני, הילד שלי היה בתיכון, והתנגדתי בכל תוקף והוא לא נסע. והוא למד אצל הרב מוישה אגוזי בחיסטין, ודיברתי עם מוישה אגוזי. והסכים איתי לחלוטין שהילד שלי לא יישא, כי הוא לא צריך את זה. אני משמע צל למקום הזבטי והתמי הזה. אבל הוא אמר לי, ואני חותם על מה שאיש החינוך הזה אומר, הוא יודע מניסיון שהוא לוקח את הנוער, וכשהוא מטפל בהם ומסביר להם, והשוק הרגשי שהם עוברים, הוא מתרגם את זה לדברים קונסטרוקטיביים וליחס רציני ולהבנה, וזה מוביל לטוב, והוא אחרי שהוא יתרגם את זה לדברים טובים. יש לך רעיונות חינוכיים, איך לפעול לנפשות של הילדים הפופים והעמומים האלה, והצפים דאור הפעל אליהם, זה פעל. לא אומר כלי.
אבל
שאולי
אמר
שאולי לעורר
בכל דרך,
אתה יודע שאולי. לא על ידי נסיעה לאושוויץ. זה מעולם לא העלה על דעתו. אני מאמין שהוא היה גם נגד זה. אפשר לנסוע ל... איך הרגל יכולה לדרוך על האדמה הטמאה הזו? מה פתאום? אתה רוצה לדבר
על ירדן?
לא. לא היה אז אופציות לנסוע על ירדן, סביבי. זה עושה איפה אנחנו שעים.
לא, אני לא אומר שאנחנו נטייל.
דווקא היו כמה טיילים לסלע האדום כזכור. שנשארו שם גם כן.
אני מדבר על המשור תודעה מזיקה ל...
הוא דיבר שם במזמור יוטט למדינת ישראל, ואיפה עבר הירדן שלנו, איפה היריחו שלנו, איפה ירושלים שלנו, איפה עבר הירדן שלנו, איפה כל מקום מקום, כל מילימטר, וכי יש בידינו לוותר על זה, פס מלהסתיר. טוב, לילה טוב.
הבנתי נכון, אבל אני שואל את הרב.
שואל את הרב כאן.
התורה היא... אז דמה לשעה פשורה לידו. אני פשורה לידו. אז הגיעו למסקנה שבדיני איסור ביתר כן מותר כל מיני דברים, בדיני ממון אפילו, כי היא יותר אינטואיטיבית, כי... אז קודם כל, האם התורה כן מפלה את האישה? ומתחלטת, וזה בקשר לתורה הזו. והאם התורה מופיעה אותה גם לגבי שהיא מתייחסת אליה כמו למשהו חפש כזה, יש כל מיני דברים בתורה שכאילו אין אישה איזשהו תורה
אלה
אישה נה גרנה מרחיבה לתורה שלנו, כל מיני דברים כאלה של הכל בשביל הגדר. האם זה באמת
ככה
או
שפשוט
ההבנה לא נכונה?
אני אסביר את זה, אני אנסה להסביר את זה בצורה מיוחדת. מה דעתך לשאלה, תגיד? האם האישה מפלה את הגבר? בוא אני אראה לך שמפלה אותי. למשל, מטילה אליו את החובה לפרנס את אשתו ולרפות אותה. מה? התורה, כן. התורה זאת אומרת היהדות. מה שמקודם קראת, התורה מפלה את האישה. אז אני...
האישה מפלה את הגבר.
טעיתי, סליחה. האם התורה מפלה את הגבר? האם זה נכון להגיד שהתורה מפלה את הגבר? כי הנה, מטילה עליו את האחריות ל... למזונותיה ולרפות אותה ולהציל אותה מהשבי ומסירה אחריות מהאישה, שמה אותה גדולה כזאת, לא אחרית שום דבר, יושבת, אומרת תביא לי, תעשה לי, תעשה את זה, בעלה נשבע שישה בן אספת, לא אחרית, בעלה חולה לא אחרית. האם זה לא, זה לא אפליה, אפליה לגברים? ונחפש עוד, נמצא עוד רשימה ארוכה. מה אתה אומר? אפליה, לא?
לא, שאלה ש...
סליחה?
לא, שאלה ש...
אבל זו שאלה שלי.
נהלו מתקנים שם.
אני שואל אם זה לא אפליה. מה אתה אומר על השאלה שלי?
אם אני מסתכל על זה מהצד הזה, אז זה כן אפליה.
אפליה.
אני רואה את זה בתוך חלוקת התפקידים.
שנייה. או וואו, איזה יופי, אתה יודע, אתה צריך לדבר. אז למה אתה מטריד אותי בשאלה? כי אני רואה שאתה כל כך יודע לחשוב יפה. אז למה אתה שאני שואל אותך, יש לך תשובה. אבל אותה שאלה שאתה שואל, למה אני צריך לענות לך על מה שאתה כבר יודע?
כי על הגבר...
בוא תעש, נגיד, לא, התורה לא מפלה, אלא לא מפלה את האישה, אלא חלוקה, תפקידים.
אני לא מבין מה הקטע הזה עם האישה אינטואיטיבית שלא יכולה, מה זה שפשוט...
אני לא מבין מה זה הקטע הזה שהיא לא יכולה להציל את בעלה מהשבי ולא לקחת עליו אחריות, ולמה היא לא יכולה להתפרנס אותו? אני רואה המון נשים מפרנסות בעליהם בכיף. למה זה לא תיקח אחריות? למה התורה מסירה ממנה אחריות על הנושא הזה? מה הבעיה הזאת?
אני אחרי להפגיש יותר מה.
מלעטטים במילים. תלמדו, מאויבי תחכמני מצוותיך. תבין שתוקפים, אני מלמד אתכם איך להתמודד. תלמדו תמיד, תמיד. תוקפים אותך בשאלה. אותה שאלה ששאלה, תחזיר לה שואל בפרצוף שלה. תסדר את זה, תחזיר את אותה מילה. תגיד לי, תענה על השאלה שלך, אתה תראה שהוא סתם חרטש במילים. כן.
על פי ההלכה באמת שכנראה להקים גבר לפני אישה, אז למה אתה אומר איתה שהצד החיצוני שהוא יותר חשוב מהצד הפנימי?
זאת אומרת, הצד החיצוני? מה זה חיצוני?
הצד החיצוני זה...
מה כל כך חיצוני? הצד שלו בבית.
אני שאלתי הצד של הבית.
מעצירים את הגבר בגלל שהאישה היא בבית והגבר מחוץ לבית. בימינו שמכל אנשים מחוץ לבית אז נציל את הנשים. ריסט,
שאלה מחדש. למה התורה מחליטה שכשיש גבר ואישה זה חלוקת תפקידים?
גבר אישה חלוקת תפקידים?
יש חלוקת תפקידים בין הגבר לבין האישה.
אתה כבר, אתה בונה על פי מה שאמרנו, וכל אמרנו יש חלוקת תפקידים, בסדר. אישה וגבר זה לא חלוקת תפקידים, זה דמויות שונות, זה נפשות שונות, תופעות שונות בחיים. זה הבדל בין איש לאישה, זה שינוי מהותי. ביחס ליחסה של התורה למערכת החובות ההדדיים או הזכויות שיש לזה או לזה, אז אמרנו שאין פה אפליה, אלא חלוקת תפקידים. זהו. עכשיו, לא קשור לשאלה שאתה שואל. אתה שואל, מתי שאנחנו מצילים איש, מצילים אישה, ויש לנו פה עכשיו לברור, או איש או אישה, את מי נציל? שלא נצליח להציל את שניהם לדאבון ליבי. אז מה נעשה? ולמה אומרת הגמרא להציל את האיש לפני שאתה מציל את האישה? אתה אומר, כיוון, ופה אתה צריך, טוב, כיוון משהו. בגלל... אז יותר טוב שתגיד, כיוון שהאיש מועיל יותר לחיים החברתיים החיצוניים מאשר האישה, החיים ההיסטוריים, הממשיים, הגלויים, החברתיים, היסוד הפועל זה האיש ולא האישה. אז מאחר שאנחנו שוקלים את הדברים על פי הדברים של התועלת החברתיים, אז במסגרת זאת, זה הקריטריון. עכשיו על בסיס זה אתה רוצה לשאול, למה אנחנו למה בוחרת התורה לשים לב לתועלת החברתית ולא ערכית הפנימית? אז התשובה היא כי את האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. את הערכים הפנימיים אנחנו לא יכולים למדוד, והתועלת אנחנו בוחנים את הדברים על פי התועלת המיידית, ועל כן התועלת המיידית של התועלת החברתית, התועלת החיצונית. אז אדם, האיש על פי רוב, אז הוא מועיל יותר מאשר אישה. ככה זה היה בהיסטוריה.
אז אנחנו יודעים את ה... אם עכשיו אנחנו מגיעים לפרטים, אנחנו יודעים את התפקידים לפרטים של האנגל, אנחנו רואים שלא יש תפקיד של אישה ולא יש תפקיד של גבר?
לא עושים את השמונות כאלה, לא, זה כמו חוק. אם אתה מתחיל לשחק פה עם ה... אם אתה מתחיל לשחק פה עם החוק, אז אין חוק. טוב, תדון כל מקרה לגופו. אז פה, אני לא יודע, יכול להיות, אם מבעבעת לך במים פה דבורה שופטת. ומבעבע לידה, מבעבע אדם מהשורה. לא יודע, יכול להיות ש... זה ברור, זה יכול להיות ש... שהתלמיד חכם מסדר גודל כזה, מנהיגה של עם ישראל קודמת. יכול להיות. כי יקרה יוצא מהם. לא יודע, ממש לא יודע מה הלכה, כי כל פנים, על פי ההלכה הפשוטה אתה תציל את הגבר לפניה. או שתשאל אותה, מי צריך להציל? מה שהפוסקת תגיד, אז אני תעשה. אני יודע, אולי כמו המערה מתאומרות מאוד, אני תציל אותה. לא יודע. על כל פנים, על פניו, אין הלכה לא מחלקת. אתה תתחיל לחלק בהלכה, אז אין הלכה. יש את הנורמה, והנורמה, זאת אומרת, יש את ההלכה, והיא מורה, אתה מבין, זה כמו שאתה, יש לך בלוטר. יש שם אגף מוסרי, מה שנקרא. אז אלה דיונים קריטיים. אתה נמצא עכשיו בקבוצה, במצבים, אז אתה צריך עכשיו להחליט. אתה לא יודע מי שנשבע פה, חכם, לא חכם, טוב, לא טוב, זהו, מהר, אתה צריך לעשות משהו. אתה יש לך כלים, אתה יכול למדוד, הוא חכם יותר, הוא צדיק יותר, הוא יביא אותו אל... אתה לא יודע, בליים, אתה רואה, איש, תציל אותו, אחר כך אישה. כן.
מה זה רוח הקודש? אין לי שאנשים שיש להם רוח הקודש בימים.
מה זה רוח הקודש? שאלה גדולה וקשה מה ששאלת. יש המון המון פירושים לרוח הקודש, המון. כמו שאתה שואל אותי, מה זה עין? אז יש לזה, אני יודע, יש תשובות שונות, שונות. וגם רוח הקודש זה מילה עם המון משמעויות, המון, המון פירושים שונים ומשונים. פירוש ראשון למושג רוח הקודש, זה הרוח מהקודש. צריך לברר מה זה קודש. נגיד קודש זה כמו קודש ישראל השם ראשית תבואתו. מה זה קודש ישראל השם ראשית תבואתו? זאת אומרת הראשית, המבחר, הדבר הכי חשוב, הדבר העיקרי. הקודש זה הראשית, המבחר, הדבר הכי עיקרי של היש. זאת אומרת, התכלית של המענה היש נמצא, זה הקודש. שבאמת ישראל הם קודש. קודש ישראל להשם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ. בשביל הקודש, זאת אומרת, האידאה, המחשבה תחילה, התוכנית, המטרה, התכלית של כל שמיים וארץ, זה הקודש. כל היש זה התפרטות הקודש. זה תהליכים להופעת היער כל סוס. על מצילות הסוס קודש להשם, לעתיד לבוא. כי אם על הארץ דעה את השם כמיים לים נכסים, זה לעתיד לבוא, אז המחשבה תחילת גמרה לצאת אל הפועל.
לכולם?
מה לכולם?
יהיה את הדבר הזה, את הרוח הקודש בעתיד לבוא?
אני עכשיו דיברתי על רוח הקודש? חביבי, אתה יצאת מאיפוס. לא דיברתי על רוח הקודש. הסברתי לך עכשיו מה זה קודש. אני הסברתי מה זה רוח הקודש. אז אני אומר לך מה זה קודש. אמרתי לך, כדי להבין מה זה רוח הקודש, אתה גם צריך להבין מה זה קודש. לא דיברתי על כולם. עכשיו דיברתי, קודש זה מחשבה תחילה, התוכנית שלמענה היש כולו הולך ומופיע. ומה זה התוכנית הזאת? זה התוכנית להופיע את האיכות הזאת שנשמע נקראת ישראל. וישראל הם קודש. קודש ישראל לשם שיתבטא. המחשבה תחילה שכל היש הולך ומופיע אותה. זה הקודש. בסדר? אתה מחזיק ראש עד שלב זה? לא הסברתי לך מה זה רוח הקודש. הסברתי לך מה זה קודש. עכשיו, רוח הקודש זה כל מה שהוא נושב בכיוון הקודש. שבא לך, המגמה הראשית, התכלית הכללית, כל מה שבא מכוח התכלית הכללית זה נקרא רוח הקודש. לפעמים, לזה מתכוונים כשאומרים רוח הקודש. רוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש את הקודש, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ, והנה, תהליך הופעת הדברים התחיל יופיע ארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. זה כל מיני מילים נרדפות למילה מים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה רוח הקודש. כי היש כולו, יש פה איזה רוח שדוחפת אותו, מעצבת אותו, מכה בו גלים. רוח הקודש. עד כאן פירוש אחד של רוח הקודש. בסדר? עוד פירוש של רוח הקודש. כן?
הקודש
והכוח המניע
של הקודש?
לא. הכוח המונע על ידי הקודש. לא הכוח המניע את הקודש, אלא הרוח נגזרת מהקודש. הקודש מחולל רוח. הרוח שנושבת מכוח הקודש, וממילא הולכת וחושפת אותו. כמו רוח הדברים. יש פה את הדבר ורוח הדבר. קודש, רוח. אבל יש פירוש אחר לרוח הקודש. אולי אין לו שום קשר להסברה הראשונה של המושג רוח הקודש, כמו המילה עין. במקום ששם ירדות הנערות לשאוב מים, במקום ששמים עליו משקפיים, מה הקשר בין זה לזה? אין קשר. אז גם בין רוח הקודש, שעכשיו אמרתי, בקודש, רוח הקודש שעכשיו אני אומר, אולי אין קשר. אז לפעמים רוח הקודש זה מציין את רוח האומה. עם ישראל הוא עם קדוש, חי חיים תרבותיים מלאי ערכים אלוקיים, בכל מקום שמופיע רוח האומה, תכונתה של האומה, אופייה של האומה, הנטייה של האומה לגלם את הרעיון האלוהי, לשקף אותו בחיים, לרדת אל כל פרטי חיי העולם הזה, ומשם לעלות ברכוש גדול, לקשר את זה אל מגמת הנצח. אז רוח האומה זה נקרא רוח הכל. סליחה?
מה
הקשר?
רוח האומה זה הרוח
של האומה. לא, זה רוח האומה, אבל מקודם לא דיברתי על רוח האומה. דיברתי על האידאה האלוקית שעומדת ביסוד כל היש. עכשיו נדבר על התרבות של האומה.
זה יותר מעשים של
האדם, לא? האומה זה גם כן...
מקום אחר לחלוטין, נושא אחר לחלוטין, רעיון אחר לחלוטין.
האומה זה לא גם...
תבין, רוח הקודש הראשונה, אז היא מחוללת כל היש. אבל לא מדבר על כל היש, אני מדבר על... והיה אדם ישראל, והוא מתנהג על פי רוח האומה, אז רוח קודשה של האומה חלב. עולם אחר, מושג אחר. יש פה שלישי למושג רוח הקודש. כל אדם שלומד תורה, כל השונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. כל אחד, הנה עכשיו אתם רואים, אנחנו לומדים פה. רוח הקודש שורה פה עלינו. כי אנחנו לומדים סברות בתורה, שואלים, מאיימים, רוצים לדעת את האמת. זה רוח הקודש. לפעמים מגדולי ישראל, אני יודע, הרייבד. הרייבד, מצד אחד, הוא ישנו כלל בפסיקת ההלכה, שכל מקום שהרייבד לא חלק על הרמב״ם, הוא מסכים איתו. על כן, כל מקום שהרייבד לא חלק על הרמב״ם, זה שווה בפסק ההלכה. כל רמב״ם שהרייבד לא חלק עליו, זה שווה שניים, ככה הוא נגיד לי. זה שווה גם הרייבד. כי עצם זה שהוא לא חלק, סימן שהוא מסכים. למשל, אם נביא הוראה הלכה, מה אומר הרמב״ם? מה דעתו על ההלכה הזאת ועל הנביא הזה? אתה יודע? מצבו לא יהיה טוב. יהרגו אותו. בחנק. נביא שהוראה הלכה, בחנק. אסור לנביא לראות הלכה. נכון? זה מפורסם. זה בהרבה מקומות.
מנבואתו.
מה?
מנבואתו.
נכון. בנבואתו, זה לא אותו, כוונה שמאותו יום זה, כוונה אם הוא אומר בנבואה, אומר, אני רוצה להגיד ברוח הקודש, אבל קיצור, הנה זה יהיה פירוש, איפה אנחנו נמצאים, פירוש שלישי, אז זה יהיה פירוש רביעי, ברוח הקודש זה נבואה, הנה, אמרנו כבר מהם את הפירוש השלישי, עכשיו אני אומר לך את הפירוש הרביעי, אבל אם הרייבד אומר שנביא שהורה הלכה ברוח הקודש, אז הוא בחנק. הוא לא אומר את זה, הרמב״ם אומר את זה, אבל הרמב״ם אומר, שתק את זה, לא אמר לו נכון. אז יוצא שהרמב״ם גם. ומאידך הרמב״ם שמצד אחד אמר שנביא שהורה הלכה בחנק, ומזה כל ההלכות של הרמב״ם הוא מסכים לזה, שחכם, אסור לו להורות הלכה ברוח הקודש. מישהו יבוא ויגיד, הורו לי מן השמיים והתגלה לי ברוח הקודש הלכה כזו וכזו. מה זה? זה פה ספק נפשות לגבי הרמב״ם והרייבד. ואם זה הרייבד כותב באיזשהו מקום, הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. אנחנו כותב, הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, והפסק הוא כזה וכזה. רייבד. פיחה, תלמיד חכם, לא צריך התראה, אתה אומר שצריך להרוג אותך. אתה שותר את עצמך? לא. אז ככה מסבירים, אחרני. שהכוונה, כמו שאמרתי לכם פה, אתה מבין? הנה, אתם לא רואים רוח הקודש? שאתה אומר סברה טובה, רוח הקודש, יש לנו רוח קדושה פה. אין כבר רוח הקודש.
משה רבנו לא ראה לך בנבואה.
כן. משה רבנו, זה מה שאומר הרמב״ם. רק נבואת משה יכולה לראות הלכה. אבל שאר הנביאים הם לא במדרגת משה. אין שום קשר בין הנביאים ובין ובין משה. ומשה באמת יש לנו בעיה בזה שהוא נקרא נביא, כי באמת משה הוא לא נביא. רק מאחר שבעברית אין מילה בשביל להגיד מה זה הדבר הזה שהיה משה, אז אנחנו קוראים לו הנביא.
אבל התורה קוראת את הנביא הזה עכשיו.
כן. זה בגלל שאין מילה בעברית מעבר לזה, אז אומרים נביא. אבל באמת, הקשר בין משה ובין נבואה, זה אולי קטן יותר מהקשר בין נבואה ובין השכל שלנו. כי משה זה סוג אחר. בכלל לא במציאות העולם הזה. אז נבואת משה יכולה להורות הלכה, וגם חכם יכול להורות הלכה, אבל ונביא בחוכמתו יכול להורות הלכה, אבל נביא בנבואתו לא יכול להורות הלכה, כי נביא הוא לא, אין, לא יקום נביא בנבואה כמשה, ולא קם נביא בישראל עוד כמשה. רק נבואת משה היא זאת שמורה הלכה. טוב, זה נא לא להשיח את דעתנו, את דברים צדדים, אנחנו רק באים לענות לשכחתי
צחי
על שאלה מה זה רוח הקודש. אז מה כבר אמרנו? אז אמרנו פה ברגע האחרון, אמרנו כבר שניים, זה רוח הקודש, זה נבואה. לפעמים מתכוונים, אומרים נבואה זה רוח הקודש, לפעמים מתכוונים רוח הקודש, לא נבואה ולא נעליים, אלא כן הרוח הזאת של הקדושה שנמצאת אצל מקיימי מצוות, לומדי תורה, זה נקרא רוח הקודש. לפעמים ועכשיו זה כבר לא ממש שמשתתף, אלא זה מאוד דומה, פירוש חמישי או שישי. רוח הקודש זה לא נבואה, אלא רוח הקודש מתייחסת לנבואה כיחס כישרון המוזיקה לנגינה הממשית, למוזיקה. יש אדם מוכשר למוזיקה, יש מוזיקה. המוזיקאי הוא בבחינת, הנביא הוא בבחינת מוזיקאי, ורוח הקודש זה בבחינת המוכשר, הכישרון למוזיקה.
יש מדי לא ביטא את זה בעצם?
לפעמים הוא גם יכול לבטא את זה, אבל כל פנים, הנבואה זה רוח הקודש בפועל, ורוח הקודש זה נבואה בכוח. ולפעמים יש אדם מאוד מוכשר בנבואה, אבל לא מוכרח להיות נביא כל כך בפועל, אבל מאוד מוכשר. אם הוא יהיה נביא, וואו, איזה נביא אדיר יהיה. אבל בפועל הוא לא, כמו אדם מאוד כישרוני במוזיקה, לא למד נגינה ולא מתעסק בזה. יש אדם מאוד לא מוכשר במוזיקה והוא כל ימיו מנגן. אז ככה יכול להיות גם רוח הקודש במובן כזה, כאילו פוטנציאל לנבואה זה נקרא לפעמים רוח הקודש.
אבל לגעת יש בדור שלנו?
רגע, עכשיו זה לא עונה על השאלה. זו שאלה ראשונה. נגמור אותה, נעבור לשנייה.
היקום מבורד או מה?
לא שומע?
שאלה יש לו רוח הקודש. אז היקום, זה שהוא לא נביא, ובנייה בו,
בנייה באומה. זה גם כן השאלה שלנו. שואלים מה זה רוח הקודש. כל השאלות, אחרי שנגמור את השאלה הראשונה, נעבור לשנייה, נגמור אותה, למי שיש שאלה, שישה. עכשיו תשאלו, לא שאלות. שמשיחות אותנו מהנושא, אלא רק אם לא הבנתם מה אמרתי תשאלו, אבל לא. כן, פירוש נוסף של רוח הקודש, פירוש נוסף של רוח הקודש, אני כבר לא זוכר איזה הוא, חמישי, שישי, שבי, יש פירוש רוח הקודש, זאת אומרת אדם עם שכל גדול מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת אדם הולך ומחכים יותר ויותר ויותר. יכול להיות שהשלבים האלה של החכמה זה צריך להיות לא רק בגלל שיש לו אינטלקט, אלא צריך לפתח מין אינטלקט שהוא מגיע עד לאינסטינקט שהוא נובע מטביעת עין, והוא יתפתח אצלו ככל שהאישיות שלו תהיה יותר עדינה, סנסיטיבית, מכירה את המציאות, חשה את המציאות, מכירה את הבני אדם, מכירה את כוחות הנפש, מכירה את החיים, מכירה. מרוב שמכירה דברים, חשה דברים, משתלב פה האינטואיציה המוסרית עם השכל, ואז פתאום המון דברים מתבררים. המון דברים. והוא יודע המון ידיעות. ידיעות שבני אדם רגילים, פשוט, לגביהם, זה רוח הקודש. בן אדם הזה עם רוח הקודש. זה הדברים. מה שבאמת הוא חכם גדול מאוד, חוכמה גדולה מאוד, שבאמת בחכם גדול כזה, לפעמים לאדם כמונו, אז אנחנו אומרים, איך אתה יודע את זה? אז אם הוא יתחיל להסביר, אז אנחנו נבין. הוא אפילו מתקשה להסביר לנו איך הוא יודע את זה. אבל הוא יודע את זה כי הוא פשוט חכם. אתה מבין? הרב קוק. יש לו רוח הקודש. הוא פשוט חכם, אתה מבין? עומד לפני 100 שנה, מתאר את התהליכים. אנחנו מסתכלים כיום, משהו קטן זה משהו מתעסק. איך ידע? תשובה ברוח הקודש. ומה הכוונה ברוח הקודש? זה מה שאני עושה מסביר. אדם מאוד 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 חכם. חכם כל כך שהוא לא מסוג שלנו, אתה מבין כמו שהרב, הוא לא מסוג שלנו, אתה מרגיש שהוא לא מסוג שלנו. זהו, כל כך חכם עד שאנחנו, קיצור, אתה לא מרגיש בכלל איך אתה, איך, מאוד 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 תחכים איך תגיע לזה, אתה מבין? עכשיו יכול להיות שבמצבים האלה, אז יש ככה אומרים, השראת רוח הקודש, אתה מבין? איך אתה כותב ספר כזה של 8 קבוצים? פסקה אחת. אתה בחיים, תחשוב על פסקה, על הרעיון סביב פסקה 80 שנה, ותנסה לכתוב דבר כזה, לא תכתוב. גם 80 שנה תחשוב, לא תכתוב. הוא כותב אחת, אחר כך עוד פסקה, אחר כך עוד פסקה, עוד פסקה, עוד פסקה. כל פסקה כזאת, אתה לא תכתוב, גם אם תחיה 1,000 שנים פעמיים, תרמץ לחשוב ולכתוב איכות כזאת. אבל מה שאם היית מצליח, היית אומר, וואלה, עשיתי את מטרת חיי. אבל בן אדם הזה יש לו עשרות אלפים כאלה. זה לא נגמר לו. זה רוח הקודש. הוא מושרה. אז זאת אומרת, יש לו שכל. כזה, נשפח לו, הכל ברור, הכל מסתדר, הכל.
אז זה בעצם רק ליהודי, הפירוש הזה.
ממש לא.
לא.
ממש לא. על זה נאמר, מעיד אני אליי שמיים בארץ, בין איש, בין אישה, בין אבן בשפחה, בין יהודי, בין אוכרי, איש כפי המעשה אשר הוא עושה רוח הקודש שורה עליו. כי רוח הקודש מסוג זה יכול להיות גם לגוי. תגיד, אף פעם לא שמענו גוי שיש לו דבר כזה. אני חש שלא זניחה שמעולם לא שמעתי על יהודי שיכול לכתוב כמו הרב קוק. אז...
פעם
במוחה, מהרה, אני
רוצה...
מה הרמב״ם כותב כמו הרב? לא כותב כמו הרב. רמח"ל כותב פסקה כמו הרב? לא כותב. מה פסקה לא כותב כמו
הרב? לא,
אתה
לא מבין,
הרמח"ל יכתוב. בסדר, זה אני גם מסכים.
אבל הוא גם
שפך
מחברות.
זה אני מסכים. אבל זה לא מסוג של הרב.
אז אין גויים כאלה.
אין גויים כאלה. אני לא בטוח מזה. זאת אומרת, כן, אני בטוח שאין אחד כמו הרב קוק. ואין אחד כמו הרמח"ל, ובטח לא כמו הארי. אבל... זה שבעיקרון יכול, א' בעיקרון יכול להיות, אולי לא בגוב, אתה מבין, כל אחד יש לו את הפרצוף שלו והאופי שלו. כמו כל אחד יש לו את השכל שלו, האישיות שלו, מתוך כך, אז הוא מופיע בסגנון. אבל תופעה, אני עכשיו לא זוכר מי, אבל יו, גם בקרב הגויים.
הרמב"ם אמר על אריסטו שהוא...
תכלית השכל הנשית תאכל גלגל הירח. נו, מה?
למה שלא?
שיש לה הרבה שכת, כן, עליי למה, אני מודה. זה... אז אין ספק, היה חכם גדול, אריסטו, אני לא יודע אם הוא היה לו כל כך בעל רוח הקודש, אריסטו. והיו כבר חכמים הרבה יותר גדולים מאריסטו. ניטשה. זה כתיבה מטורפת. זאת אומרת, איכות כתיבה וכמות כתיבה מרשימה ביותר. אז זה תגיד זה רוח אטומי, צודק. אבל מכל מקום, קיצור, יש אנשים גדולים. בעם ישראל, דברים כאלה, כן, רוח הקודש, בעיקרון יכול להיות. יש באומות העולם. לא כמו הרב, לא כמו המערה, לא כמו... זה כמו שלנו, בסך הכל הם יהודים, יש להם ערך מוסף. מכל מקום. בעיקרון יכול להיות.
בעיקרון הזאת, זה לא נושא כזה בהגדרה הקודמת שזה בקרוב לנבואה? מה זה קרוב?
אני לא בטוח. יכול להיות שיש קשר בין הדברים, אבל... לא אותו דבר. יש עוד פירוש של רוח הקודש.
אם זה השכל האנושי, כבר אמרנו, זה השכל שכזה שהוא שופר עליו, השכל העליון הזה כבר עושה, זה קדוש ברוך הוא.
כל מקום, מכל הגדרנו א', נבואה, אם עצם הנבואה זה נקרא רוח הקודש, לפעמים הנבואה עצמה נקראת רוח הקודש. זה הפירוש, לא זוכר, חמישי, לא זוכר. אחד הפירושים אמרנו לא כישרון לנבואה, עצם הנבואה לפעמים נקרא רוח הקודש. אז כן, ודאי בא ממרומים, כי הנבואה זה כבר דיבור אלוהי. זה לא שכל, זה מעבר לזה. בטח לפי שיטת הכוזר. עכשיו, אבל אם אנחנו מדברים הרוח הקודש של הרב, אתה גם יכול להגיד רוח הקודש שורה עליו כמו רוח קודש אלוהי, אבל מכל מקום זה שכל, שכל, שכל מוסרי, משהו נוראי, אבל זה לא אותו דבר, זה לא נבואה, וזה לא גם הכישרון לנבואה. אולי זה על ציר הכישרון לנבואה, לא יודע. העיקר לפעמים מתכוונים במובן הזה, יש עוד מובן של המילה רוח הקודש, ואני לא יודע לאן הגענו פה, שמיני, וזה שאומר לך, נראה לך תעלומות מסתרות, זה מה שנקרא אנטיציפציה. זאת אומרת, ראיית מסתר, ראיית עתיד, ראיית מסתר, אתה יודע, רב דוד הנזיר מספר, בא להיפרד מחפץ חיים רבו משבוע הימי, בא להיפרד ממנו, והוא בשיחה אומר לו רק דבר אחד, הוא אומר, תראה, אתה בא לספר לו שהוא נוסע לגרמניה ונוסע ללימודים, וזה אומר, תראה, עומד להיפנות בית המקדש, אנחנו כהנים צריכים להתכונן, תלמד מסכת, תלמד סדר קודשי. זהו, זה הדבר היחידי שמצא לנכון להגיד לו. בגלל גם מספר גלגולים, פה ושם, פרצה מלחמת העולם הראשונה, הגיע ערום וחסר כל איזה מקום בשוויץ, דופק על הדלת של הרב שם, מבקש פשוט לאכול. תופס אותו בדיוק, יוצא למינכן. טוב, אתה יודע מה? מספר לו, תראה, באתי, אני פליט מגרמניה, וזה אין לי כלום, אני לא... סטודנט לפילוסופיה. טוב, עכשיו אני מאוד ממהר, יש לנו סיום בבית הכנסת, בוא, ארוחת ערב כבר יש לי בשבילך, כי תבוא, תאכל איתנו בסיום, תהיה סיוס הסיום. על מה עושים סיום? על מסכת קודשין, על סדר קודשין עושים סיום. מחר שכך, אז הוא במינון, הוא אמר לו שהוא למד בישיבה, הוא אמר, לא, נכבד, יש לנו פה אורח, אדם צעיר, הגיע, נכבד אותו, אולי יגיד לנו את הדבר טועיר. נעמד, אמר להם, על כל מסכת קודשי נשא על זה, הדרן למסכת קודשי, מתחילתו ועד סופו, בחידושים עצומים, בעברה, בהרצאה הגרמנית, בהשוואה בין הפילוסופיה הכללית לדברים, זה, נשתלו, איזה ענה, איזה זה, מיד, עם חזת קודש, הזמין אותו, בקיצור, ניצד. וכל זה בגלל יצאת החפץ חיים. לא יודע להגיד לדבר כזה. רוח הקודש. החפץ חיים היה רוח הקודש. הציפורים כאלה, מויפטים כאלה, כל מיני דברים כאלה, יש מכאן מרדדה חדשה, ובחוגים חסידים, בחצרות החסידים מגדילים את זה, וואו, 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 וואו. אז מאחורי כל השטויות שמספרים וכל ה... בקיצור, מאחורי כל העשן יש איזה אש. למרות שקיצור, חסיד. אבל מכל מקום, בעיקרון יש דברים כאלה, וזה גם נקרא רוח הקודש. זה רוח הקודש של הרבי, זה משמעות שמיני. זהו, תמו לי. עוד אחד. יפה. לא. זה הדמות שלך. אבל הזכרת יישר כוח להזכרה, אבל הפירוט שלך הוא לא נכון. הרמב"ם אומר בנופחי שמת יש 11 מדרגות של רוח הקודש. כבר שכחתי את כולם, אבל אחד מהם שירד מזכיר לנו פה, זה כאשר צולחת על אדם רוח גבורה להציל יחיד או ציבור, אז זה נקרא רוח הקודש או רוח השם. הוא באמת קורא לזה רוח נבואה, אבל ייתכן שרוח הנבואה זה בעצמו רוח הקודש. אבל רוח הקודש והרבה מדרגות לרוח הקודש העליונה זה נבואת משה רבנו, אולי גבוה ממנה אדם הראשון. אחר כך עוד מדרגות בנביאים, על כל פנים הנמוכה ביותר במדרגות רוח הקודש זה רוח, כמו שכתוב, ותצלח עליו רוח השם וישסה אותו כשג לי, או ותצלח על, על יפתח רוח השם ויעבור אל גלעד ויגיע לדבר בני המון. זהו, אז תוקפת את האדם רוח לחולל דבר גדול ותשועה גדולה לקהל או ליחיד, זה נקרא רוח הקודש, נכון? יש הכוח.
אבל לפי, כמו שאמרת, שרוח הקודש זה אדם שהוא חכם מאוד 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 לאין ארוך.
כן.
אז זה אומר שרוח הקודש זה לא דבר שמחייב שהדברים יהיו אמיתיים במאת אחוזים? אמיתיים ונכונים?
לא הבנתי. למה אתה מעלה על דעתך שאדם שהוא חכם מאוד 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 מאוד, אז הוא יגיד לך דברים לא אמיתיים? מה הוא כל כך חכם אם הוא רק יודע לעבוד עליך ולמרוח לך דברים?
לא, ברור.
את זה אפילו אני יודע לעשות.
זה השאלה הראשונה.
כן.
אז איך גוי בעצם יכול להכיל משהו שהוא נכון בצורה כאילו...
למה לא? מה אתה חושב שהוא לא יכול להיות? מעיד אני אליי שמיים וארץ, זה מה שמלמד נתן עד ואליהו. שגוי, יש שוויון בין איש לאישה, אין הבדל מבחינת האיכויות השכליות והמוסריות שאדם יכול להגיע אליו. אין הבדל על פי תפיסתנו בין מעמד, מין וגזע. יש שוויון.
אם הוא יכיל את זה כבר,
אז... סליחה?
אם הוא יכיל את זה כבר, אז ממילא הוא יהיה יהודי, לא?
לא, ממש לא. כי יהודי זה משהו אחר. יהודי זה לא... אני מכיר כמה יהודים מטומטמים שהשם ירחם. ורשעים עוד יותר השם ירחם. ואם זה מיהודים, אני שמעתי על כמה גוי אצילי נפש מקסימים וחכמים, אלוואי עליי, והם ממש גויים. היהודי זה לא האיש החכם ועושה מעשים טובים, זה לא מה שעושה אותו ליהודי.
אבל בסוף האמת היא לא
השלמה,
לא
זו
תמונה ביהדות.
כן, היא לא תמונה ביהדות, זה היהדות בעצמה. אז מה? מה זה קשור ליהודי?
לא, אני אומר, מי שיש לו רוח הקודש, הוא מגיע לאמת הזאת בעצם.
כן.
זאת אומרת,
לא במתוך היד? לא, לא מוכרח להיות. יכול להיות גוי. ולהגיע למשכנות שכליות מדהימות.
שהן לא יהודיות והן נכונות באותה מידה?
גילי, לוח הכפל זה דבר נכון או לא נכון? מוחלט או לא מוחלט? זה התורה לימדה את זה, או לא תראה, או זה גוי חשב על זה?
בשביל
זה אתה חושב? לא יודע, בלי רוח הקודש חשבתי שהאמת המוחלטת זה רק היהדות. והיהדות זה בוודאי רוח הקודש. אתה רוצה להגיד לי שאמת מוחלטת זה לא היהדות?
כי הכתבים של הרב הם כתבים...
רגע, תענה לי. אתה תענה לי טוב, אני אענה לך טוב. נו, מה אתה אומר? איך?
לא שומע את השאלה.
אני שואל, מצד אחד אתה אומר לשלוח הכפת זה אמת מוחלטת, מצד שני אני מתאר לעצמי שאתה לא מעלה על דעתך שמה שהגה את זה זה התורה והיהדות או יהודי בדווקא. אני שואל אותך איך זה יכול להיות, אני תמע את מידך, אתה מבין? אתה מקשה עליי, איך יכול להיות שמישהו יגיד דברים שכליים אמיתיים מוחלטים וזה לא יהיה היהדות?
לא, אוקיי.
אז תוך שנייה אני שואל אותך על דוגמה, אתה אומר לי, אתה רואה שזה לא מוכרח להיות היהדות, למה אני צריך לענות לך?
אני לא מבין מה הקשר בין זה ל
כי אתה אומר שאיך יכול להיות מי שאומר משהו אמת,
לא, אני חושב למשהו שהוא מסביב הרב, שניבוי, משהו שהוא באמת מעל השכל, נקרא לזה מעל השכל האנושי
הרגיל.
כן, לא כפל, כאילו, כמה שזה גאוני, זה לא מעל השכל
הרגיל, זה ממש לא גאוני, זה פשוט עובדה פשוטה.
לא, בסדר,
זה אמת. נו בסדר, אז מה?
לא, בשביל זה לא צריך רוח הקודש, רוח הקודש צריך, חשבתי כאילו, אולי הבנתי לא נכון. אני, כמו שהבנתי מהרב, הבנתי שרוח הקודש נצרכת לדברים שהם מעל השכל הרגיל. דברים שהם מעל השכל הרגיל. חשבתי שהם מוכנים רק בתוך היהדות.
לא. יכול להיות
דוגמה
יש הרבה דוגמאות, רק אני עכשיו לא זוכר אותן. אבל הנה עוד פעם אני קיצור, היו הוגים, היו פילוסופים, ג'ורדנו ברונו, שמעת עליו? פילוסוף עולה על המוקד על ידי הכנסייה, והיה אדם דיבר על נשמת העולם, למדת העולם, על הטוב הכללי. הדברים שהוא כותב, אני אומר לך שזה כתוב מגנוב מאורות הקודש, דברים מאוד דומים. אז לא כתב בשפע כזה של שפע כמותי, אולי גם לא באיכותי, לא בגירותי, אבל חשבות ענקיות ומוסריות מאוד. אז הוא ממש לא יהודי, למרות שהכנסייה שרפה אותו. אבל
אם הגעת לדברים שהם, בוא נגיד, נשים אותם תחת הגדרה של דת, של אמונה, אז הגעת לדברים אמיתיים.
אני לא בטוח שהיה דת כל כך, הוא לא היה אנטי דתי, היה אנטי נוצרי.
לא, הדברים שהוא הגיע אליהם, אמר נשמע את העולם, אמר הדברים שהם שייכים לדת.
זה דת, זה לא שייך לדת היהודית. הנה, בדיוק אני רוצה להגיד לך, מחשבה עמוקה, רוב הדוסים שאני מכיר, רק אתה אומר להם משפט כזה, הם כאלה, הם מבועלים, לא יודעים בדיוק מה זה נשמע את העולם, לא ידעו מזה בכלל, כי לא שמעו שיש שורות הקודש, לא ידעו שזה המחשבה הפנימית. אבל אם יש המון גויים שככה מדבר, הבאתי אותו, אבל המון, במזרח הרחוק, כל אשרם ככה ידבר. אנשים חכמים, חכמים חוכמים, רעיונות תאומיים, גדולים, ממש לא יהודים. ולפעמים לא רק מדברים ככה, הם גם חיים ככה. אנשים צדיקים, קדושים. ואיך הם מגיעים לזה? חשבו. הם חושבים, מתבוננים, מרגישים, מפתחים. יש, נו, איך קוראים לזה? רבינדרנאט טאגור. שמעת עליו?
ספר עוד, לא?
נכון, ספר עוד. יש לו ספר, נותן לכם. היה כתוב שם, לא יודע, הרב וזה וזה וזה, המקובל האלוהי, זה וזה וזה, והייתי נותנים. אף אחד מכם לא היה מסכים שזה לא. לא רק אתם, גם רבנים. צדיק, מדהים, זה מחשבות. קיצור. לא היו חושבים שכתב את זה הרב, כי הסגנון שלו שונה. אבל הגובה, כותב, 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 כל נושא שעוסק בו, ענקי.
ואיזה משהו שלו?
טאגור, רבינדרנאט טאגור. הוגה הודי. על הטוב, על הרע, על החיים, על המוות, על מגמת העולם, על אחדות היש, על נשמות היש. גם הדרכות מעשייה. קיצור, אם יוצאים מהבועה הקטנה של החיים, אז מגלים שכל מקום בעולם יש אנשים ענקיים. וכמויות ובחויות גדולות מאוד. בסדר, לא אמרתי שמישהו מגיע לקרסוליים של הרב, לא אמרתי שמישהו מגיע לקרסוליים של הארי הקדוש, חסר חלילה, לא אמרתי, אבל בואו נקדם תהליכים. אין מישהו כיום על פני, אולי לא אין מישהו, אבל מישהו, לדעתי אחד וחצי על פני הגלובוס שמגיע לקרסוליים של האנשים האלה, בטח בין הרבנים הדתיים. יש איזה אחד וחצי, וליל יהודים וליל יהודים.
עוד לא אמרתי שלא יכול להיות שיהיה גוי שיותר חכם מיהודי.
לא רק יותר חכם, הוא אומר דברים אמיתיים, שום דבר בתורה לא עומד נגד זה, ועד רבה מסכים עם זה, תלמד מספיק את הרב, תראה שזה בדיוק נכון מה שהוא אומר. תבין מספיק, תבין מספיק ברמח"ל, תבין מספיק במערה, תבין בקיצור, תבין מה שצריך להבין. אתה רואה איזה אנשים ענקים. איך הוא יודע את זה? לא למד תורה, לא למד מסתר, לא למד כלום.
איך הם לא הגיעו למסקנה שזה בסופו של דבר דרך היהדות, כאילו
תראה, תגור אפילו לא מזכיר את היהדות. יש הרבה שמזכירים, הוא לא מסופק אם הוא ידע ממנו. עובדה, קודם כל תכיר את העולם, אתה מבין? קודם כל תכיר עובדות, תכיר איפה חיים, תכיר את המציאות. אחרי זה תתמעט מיעוט. קודם כל זה עובדה. כן, אני עדיין בחובות לצחי, אתם רוב שאלות. זה שאלות על מה שנאמר? אין זכויות, רק על מה שנאמר, להעביר את מה שנאמר. זו הייתה שאלה לגיטימית, כי היה במסגרת מה שנאמר. עכשיו, עוד שאלה צחי שאל. ששכחתי
כמובן.
האם בימינו יש אדם מרוח הקודש? בטח. הנה, שנינו יש רוח הקודש, אנחנו מלמדים עכשיו תורה, לומדים תורה. איזה רוח הקודש נמצא. אז השאלה לאיזה מגלה את הפירושים אתה מתכוון?
לדוגמה, מה שהרב אמר, נחפת חיים, שהוא אמר לו.
אני לא מכיר.
כל הרבנים.
אני חושב של הרב צבי יהודה היה. אני חושב. היה לי כמה רמזים מזה.
קבלה זה רוח הקודש?
מה זה רוח הקודש?
אתה
יודע
כל
מיני הגדרות. בגלל זה אני לגמרי נבוך שאתה אומר לי רוח הקודש. אני נתתי 8 או 9 רוח הקודש, מה? מה אתם מתכוון? קבלה זה רוח הקודש, חוץ ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי.
איזה שהוא סוף רוח הקודש?
סליחה?
איזה שהוא סוף רוח הקודש?
אלה?
האם הקבלה היא איזה שהיא סוף של רוח הקודש?
הבנתי. כן, הקבלה היא ודאי סוג של רוח הקודש. היא ודאי סוג רוח הקודש שאמרתי שיש לרב. שכל כזה מדהים, של זכות כזאת של מחשבה שהיא אחדות של מוסר ומחשבה ועומק כזה שזה נשפך כמו הרע. זה קבלה, זה קלאסיקה של הקבלה.
ואולי שלפחות זה זה, או אולי יותר, או שזה זה?
אולי זה פחות. אולי קבלה זה פחות מרוח הקודש. אבל הרב, הרוח הקודש זה שאני אומר של הרב, שזה שכל גדול של, אני לא יודע אם המילה כבר שכל מתאימה פה, אבל זה סוג של שכל, הוא חכם, חכם.
הרב היה
בקיא
בכל...
סליחה?
כן, הוא שם היה בקיא בכל תורת הקבלה.
נכון, לא שמע.
אולי כאילו, זה חלק היה, זה אולי זה היה חלק מרוח הקודש שלו?
ממש לא. תראה, יכול להיות אדם והוא בקיא בכל כתבי הרב, אז הוא יש לו רוח הקודש. אין לו רוח הקודש. לא בגלל שאתה בקיא באיזה משהו, זה עושה אותך שאתה... אני כשהרב כתב את זה, אז אני אומר, יש לו רוח הקודש. יש שלומד את זה, אני אומר שיש לו את זה. זה שנגיד, אתה אומר, הרב היה בקיא בכל הקבלה. נכון שהיה בקיא בכל הקבלה, היה בקיא בכל התורה כולה.
קבלה מעשית, זה גם סוג של רוח הקודש, זה פסוד או מסלחה?
אני קצת לברר מה זה קבלה מעשית, אבל זה לא סוג הקבלה. קבלה מעשית זה לא רוח הקודש. מה שאמרתי קבלה, שזה אותו דבר כמו הרב, הרוח הקודש של הרב זה הרוח הקודש של הקבלה. ולא, וניסיתי להסביר לך שזה לא בגלל שהרב למד קבלה לכן הוא היה בעל רוח הקודש. המון לומדי קבלה, וזה לא עושה אותם רוח הקודש. אבל כותבי הקבלה, המקובלים באמת, לא אלה שקוראים להם כיום, אלא המקובלים באמת, הרמח"ל, הגר"א, בעל שם טוב, אריה כזו, רמה, מקובלים. אז הם כמו הרב, אנשים כאלה כמו הרב, אנשים כל כך קדושים, כל כך פיתחו את, את עדינות מוסרם, שאיפותיהם, את תורתם, אישיותם, שכלה, נשפח להם אשדות רוח הקודש. הם תוך כך הם מחברים את מה שהם מחברים. מערב. זה שכל עצום. אני יודע איך קוראים. רוח הקודש. אתם נגיד שכבר אין לך מילים, זה לא שכל. זה רוח הקודש. אבל זה מרוב שכל, זה רוח הקודש. אז ככה, באמת, זה בדיוק ככה נוצר את הקבלה.
אבל לא מתאים, אבל למה עשית זה אנשים שסתם שפרדים?
אני לא אמרתי כלום מה זה קבלה מעשית. אתה אומר, אתה צריך להגדיר מה זה קבלה מעשית. אבל גם בלי שנגדיר, אז זה לא מה שאנחנו מדברים פה.
בגלל ש...
שזה עניין אחר.
מלא.
זה לא הנושא שלנו, יש לנו שאלות קודמות. כן. זה רק בשאלות, במסגרת התוואי, כן?
קשור. יש משפט ששמעתי שאומר שחכם עדיף מנבא.
נכון. מה אומרת את זה?
מה הכוונה בדיוק?
זה כל מיני פירושים. אבל הפירוש פשוט שם אומר, מה שעולה מהגמרא. שאף על פי שבטלה הנבואה מן החכמים הנביאים, לא בטלה מן החכמים. זאת אומרת, למרות שהנבואה, בספרת של הנבואה, כמו שהיה אצל ישעיהו, ירמיהו, אין, בטלה. אבל מכל מקום איזה סוג של נבואה, אולי פה הנבואה זה רוח הקודש, מהסוג הזה שאמרנו, ראיית הבאות, ראיית עתידו, או עמידה על איזה חוכמות נעלמות, זה משהו בין רוח הקודש של הרב, אתה מבין? שהוא חכם, ובין רוח הקודש הזה שכמו של החפץ חיים, רואה עתידו.
למה עדיף?
כי לא בשלם, ואין הנבואה, אין נביאים כיום. אבל חכמים כאלה שהם יודעים דברים בשכלם.
אז הם עדיפים על נביאים?
כי, זה הסבר הפשוט, כי הנבואה בטלה, וחוכמה לא בטלה. הנבואה בטלה מן הנביאים, אבל הנבואה לא בטלה מן החכמים. והרמב"ן אומר, חיזוק לכיוון שאני אומר, ברוח השכל, ככה אומר, ברוח השכל אשר ביטלנו. אז יש נבואה לא ברוח שכל. אבל הנה, כמו שהסברתי, שהרב זה שכל, תבין, זה שכל. פשוט חכם. ולא חכם, זה כבר לא במושגים שלנו שוכם. אז זה כבר לא מילים, אין לנו מילים, הוא רוח הכל. אבל חז"ל קוראים לאחד כזה חכם. והוא חכם נביא. הוא חכם נביא. והרמב"ן אומר, מה זה נביא? בשכל שבו, ברוח החוכמה. אז הוא נביא ברוח חוכמה, הוא לא נביא ברוח הנבואה. אין לו רוח הקודש מסוג של הנביאים, ויש לו רוח הקודש מסוג של החכמים. כן?
אחד הקריטריונים לנבואה זה חכם, השיר זה חכם.
זה לא קריטריון, קיטור של מילה קריטריון זה אמת מידה, איך אני אמדוד את הנבואה. אתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון אחד הפרמטרים, זאת אומרת,
okay.
אחד המרכיבים, אחד התנאים לכך שתבוא נבואה לאדם. אין נבואה שרואה אלא השכחה, גיבור עשיר וענב. כן, מה?
אני בלב אחי, בתוך הנביא יש לי חכם, okay. אז איך החכם גדול מנביא?
עוד פעם, כי הסברנו, כי נכון שנביא ודאי הוא חכם, אני אתאר לעצמי שישעיהו היה יותר גדול מרבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. שיח חכם. החכם הכי גדול לא מגיע לקרסולה של נביא. ברור. מכל מקום, יש צד שחכם עדיף מנביא. כי הנבואה של האנשים הנביאים בכלל. ואילו הנבואה הנמוכה הזאת, מסוג אחר של נבואה, על ידי שכל גדול, לא בכלל. ומצד זה שזה מתמין, מצא חכם עדיף מנביא. כי היום תבוא לנביא. משוגע הנביא, הביא לי איש הרוח, אין נביא. כי נסתם חזון, ושב לכם מקסום. בטלה הנבואה, די. אין איתנו נביא, ואין יודע עד מה. אינו כמו חללים שוכבי קבר, אשר מנתך נגזר. ועוד, כמו שהתנ"ך מלא מנבואות, אז יש לי תבטא לנבואה. אבל נבואת החכמים בדרך השכל לא בטלה. אז מצד זה הוא עדיף, מה יעזור לי שנביא נביא גדול, אבל אין. אז חכם עדיף מנביא, כי גם כשבטלה נבואה, נבואת הנביאים, לא בטלה מן החכם.
כשאומרים חכם גדול מנביא, הכוונה היא, יש נביא ויש חכם. אז מי עדיף? לא כשאחרי שנתפתלו הנביאים, זה לא חוכמה.
זה לא כוונת דיבר שונה.
אוקיי.
וזה כתוב שם במקום, מבין? הגמרא אומר, חכם עדיף מנביא, שאף על פי שבטלה מן הנביאים, לא בטלה מן החכמים. הגמרא אומר, אתה מבין? זה לא... אני לא מנדב פירוש שאתה עכשיו תוקף אותי. אתה פשוט, אתה מצטט, מצטט דבר מההתחלה ועד הסוף. קרא מה כתוב שם, ואז תבין. אז זהו, זה מה כתוב. אחרי זה יש עוד גלריה גדולה מאוד של פרשניות. מחוץ למה שאמרתי פה. למה חכם עדיף מנביא? הצד השווה בין כולם, חכם לא עדיף מנביא. נקודה. מתי ששני אנשים אומרים, חכם או נביא, נקודה, אין ספק שנביא עדיף מחכם. אף אחד לא מעלה על דתו אחר.
הוא לא יכול לפסוק הלכה.
סליחה?
זה חשוב לא בכל זאת יכול לפסוק הלכה אם הוא עדיף.
הוא יכול לפסוק מהחוכמה.
הוא יכול לפסוק מהחוכמה ולא מהנבואה. עד שאלות פה, כן?
שאומרים שהכתובים נכתבו ברוח הקודש.
נכון.
זה זה פירוש שמתכוונים? שכל גדול?
לא.
נבואה?
זה סוג של נבואה. זה היה בפירוש הזה. אבל לא נבואה נבואה. ישעיהו דיבר ברוח הקודש. לפעמים אומרים, הנבואה זה רוח הקודש. אבל הכתובים, זה באזור של, שאמרתי, כישרון הנבואה. ושם, בכישרון הנבואה, אם זה היה מאוד מתפתח, זה היה הופך להיות נבואה. וזה עצמו... זה עצמו, זה עצמו, כן, רוח כזאת, נבואתיות כזאת, לא נבואה קונקרטית, אבל כישרון הנבואה.
איך חזל בראשונים, שאומרים שדיברים נבואות ברוח הקודש?
למה מתכוונים שאומרים שחזל את כל דבריהם ברוח הקודש, ראשונים ברוח הקודש? חלקם זה כמו הרב, ויכול להיות עוד פירוש של רוח הקודש, שלא אמרנו אף אחד מהם. עכשיו אני חושב מה שבאמת אומרים, על ראשונים דיברו ברוח הקודש. אנחנו נמצאים בספרת חיים אחרת. ספרת חיים אחרת, צורת החשיבה וצורת התובנה בה היא אחרת. זה נקרא רוח הקודש. שם לא בטוח האם זה באמת הגדרה אוטונומית או זה מתלכד עם מי יודע. המשך הכישרון הנבואי, ספיחי הכישרון הנבואי, אולי זה אותו דבר. לא יודע, צריך לחשוב על זה. כן.
המדרגה האחרונה במסירת שערים, זה מדרגת הקדושה.
זה לא ממש אחרונה, אחרונה עד כמה שזכור לי זה תחיית המתים, כן?
אה, כן.
זה אחרי הקדושה, זה... אבל...
לא, זה תוך הקדושה, אבל לא.
אתה צודק, הקדושה, לא. אחרי הקדושה, מגיעים גילוי אליהו, גילוי תחיית המתים.
זה קשור.
זה קשור, כי זה מדרגות בקדושה, סי הקדושה, זה מדרגה תחיית המתים.
כאילו, פה ראינו ש... תיקון המעשים הוא זה שמוביל רוח הקודש, וזה מחייב שכל בן אדם שקשורה לרוח הקודש הוא באמת יהיה מתוקן במעשים, כי זה יותר מחייב.
אתה מדבר על רוח, איזה רוח הקודש?
מניח, כמו שהייתה לרב, או כמו שגם אמרתי שהייתי יכולה להיות בגויים, למשל.
כן, זה מה שכתוב. מידי נילא לשמיים בארץ, בן איש ונשאר בהם שירה, יקפי מעשה אשר הוא עושה רוח הקודש שורה. כן, זה מאוד קריטי ממש. לא יכול להיות אדם רשע שתשרה עליו רוח הקודש מסוג הזה. כן, יכול להיות רוח תומה. זה מה שאמרתי, ניטשה הוא כזה שדים, רוחו. יכול להיות שדים עם חכמים חכמים. כן. אתה שואל בענייננו, או אתה רוצה להוסיף לנו בענייננו?
לא, מה שבדיוק הרב אומר זה משום הכל שגוי שמתקן
לא עשה. כדי להסיר כל מסך מבדיל מטוב ולהיות כלילי ופרטית עצמי הלאה, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. בכל המושג הרחב של המובן הכללי, כן, זה רואה את התשובה. לא? פה כתוב, תשובה יגיע.
זה?
אתה אומר, זה רק דומה.
לא, אני חושב שזה לא מובן בבקשה.
טוב, רק לי שקוראים זה כוח מזל ותרד המציאים הסכנים וכל אלה מתפשטו הורדים ומחקרים 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 ומחקרים. כל מקום שיש מקום שרם שר לחול שם כדי להציג גם את המניעה מהקרן של מודים ושמעת חביבי, זה הראות התשובה מפורש שזה שם מי שטוב אלה ממשר בזמן צריך לצאו מניעה מסית וכל אלה מגיעה לפי זאת יתכנה פרד תשובה גמר גם זה איך הראות התשובה? פי א' נמתי פי א' נמתי, תראו את התשובה יום ג' גם קטעת אין לי
אבל זה זה, לא?
מה?
זה אומר שיש אם גוי שעושה כל המעשים שיחלים וזה יכול להתחבר עם הטוב הכלי זה בעצם רוח הקודש
כן, זה כפי המעשה כפי המעשה שלו טוב, אנחנו גמרנו נצח ידיעו גמרנו מרוב שמזנבים בנו מכל הכיוונים אז האם יש בעל רוח הקודש בימינו? אז אם בעל רוח הקודש כמו הנפש, כמו החפץ חיים, לא יודע, אני לא מכיר. סליחה?
כן. אני שמעתי שאומרים שהוא עושה משפט בשמיים, אני לא יודע מה זה, כאילו...
טוב, תראה רגע, אתה לא מדבר לכתוב את הנכון, אתה לא... חושף לך את זה. כן. רגע, גמרנו, כי אולי יש עוד רוח הקודש. אם יש רוח הקודש בימינו כמו לרב. אז לרב היה, אם יש אחד כזה, לא ראיתי אותו. אני לא ראיתי, לא שמעתי, לא יודע.
אז רבנים נגיד כמו... יש כל מיני רבנים שאומרים מה יהיה בעתיד. אני לא יודע אם אני יכול להגיד שמות, מלחמה עם איראן, או... לא תכף לדבר כאלה. מה? לא
תכף לדבר של הרב.
לא, הם מנבים כאילו שזה מה יהיה, אבל כמו דבר כאן, שאתה יכול לקרוא באיזה אתרי אינטרנט.
שהם אומרים מה יהיה.
כן.
גם אני יכול להגיד לך מה יהיה. השאלה אם זה באמת יהיה. אתה מבין? יש בחינה מאוד פשוטה למי שיודע בעל רוח הקודש. תבוא אליו, תגיד לו ככה, תגיד לו מה אני עושה משהו אגב. ואם הוא יודע, אז הוא מרשק. ואם הוא לא יודע, אז קיצור, זה הוא לא עשה, תשאיר אותו. ומה שמספרים שהוא יודע, תעזור. ככל שהרמת האינטליגנציה של בן אדם יורדת, כך הסיכויים שלו לדעת כל מיני דברים באופן אינטואיטיבי הם גבוהים יותר. עד כדי כך שאם הוא כלב, אז הוא אפילו יכול לדעת מה שספרים, אני יודע שיש כלבים, האדון שלהם נהרג באיזה מקום, הוא מתחיל להשתולד. ולשלא לדבר על הילי הצפון שהם יודעים לדעת אם יהיה חורף קשה, לא חורף קשה כבר בקיץ, מה ששום חזאי לא יודע לעשות את זה. נכון שאינטליגנציה נמוכה, אז ככה הוא נביא יותר גדול. זה רוח הקודש, עכשיו זה לא אומר רוח הקודש, זה אנטיציפציה, ראיית עתידנו, עתידות, או מה שההמון מתפעל ממה שכל מיני דגנרטים יודעים. אז אותי זה, כל מי שמכיר משהו במציאות, בחיים, ולא חי בפרובינציה, צרות המוח של מה שקורה פה בארץ חמדת אבות, אז הוא יודע, תפעות כאלה מציאות, את מכל מקום בעולם. עוד פעם, המחנה המשותף על פי רוב של האנשים האלה, זה דגנרציה נפשית. אנשים סובלים מניוון נפשי קשה. עד רבה, ככל שהשכל מנוון יותר, אז זה כמו, אתם מבינים, זה כמו עברים, אז הוא שומע טוב, יש לו תחושות באצבעו. אז שבן אדם, בצורה טבעית, ככל שהשכל שלו מפותח, האינסטינקטים שלו יורדים. אבל לך לציידים בדרום אמריקה, כאלה שהם חצי אוכלי אדם, תיזהר שלא יאכלו אותך, אבל הם נכנסים לאקסטזה ויודעים איפה שיעבור החזיר ואיך הם יצודו אותו. באמת, לוקחים איזה סם, או רוקנים, וזה, ונשים פסטאז הריקוד, וזה, ואחר כך עושים למצא הצייד, ותופסים אותו. נבין. שלא נדבר על קץ. טוב, הלאה. זה לא רוח הקודש סתם.
זה גם לא רוח התאומה, זה לא קשור?
זה לפעמים יכול להיות רוח התאומה, כן. היה פעם, סיפר לי הרב טאו, סיפר לו הרב אליהו אבי חי, זה בעל השבטים, שהוא פעם בא...
ספר על השבט השבטים?
כן. הוא תמיד רב.
אבא של הרב דוד.
כן, אבא של הרב דוד אבי חי. אז הוא סיפר שהיה איזה תימני קטן בשכונה שלו שם, בבית וגן, והיה אומר מה שבני אדם עושים בחדרי משכבה, ואנשים התעלפו. והוא בא, סיפר את זה לרב ציודה, והוא מה זה? אז הרב ציודה שאל אותו, הוא תמיד חכם? אז הוא אמר, לא, לא נקרא לו כלום. זה סיפור כזה מפורסם מאוד במהגרה, שפעם אחת היה בווילנה, זה כתוב בספר אורחות חיים, אני לא זוכר, משהו מנפש חיים, היה מישהו בווילנה שהיה אומר גם כן, אנשים התעלפו, כל פנים, סיפר, ידע כל דבר, והביא אותו לגרא, והגרא אמר שיקחו ספר ושהוא יגיד מה שהוא כתוב. אני יודע להגיד מה שכתוב בספר בלי שהוא קרא אותו. זאת אומרת, חסו אותו באיזה דבר וחיסו את זה באיזה דבר ולא יכל להגיד. לא תעזב אותו. כל מה שהוא יודע זה מראה שחורה. לא, זה מה שכתוב. וזה למדת, אנשים עם מראה שחורה לפעמים, אבל אם אתה אני לא יודע מה זה.
לא תעזבו אותו, תלוי מה אני רוצה.
כן, קיצור, לא מתקיצור את זה. תופעות שכל מיני מציאות מעל החושים, מעל הזה, יש כל מיני תופעות.
זה הרתומים של פרעה אולי?
לא, הרתומים של פרעה, זה כשפים, כשפים, כוחות נפשיים, והייתה ילדה ברוסיה, אז הייתה יכולה לראות דרך קירות. בכל מקום בעולם יש מכשפות באפריקה, מורידות גשם, רוקדות, יורד גשם. אמיתי?
אמיתי.
יש תופעות מכאן ועוד הדעה חדשה. ברוסיה הקומוניסטית, ולכן שגם עכשיו, היו אוניברסיטאות לטלקנזיס, להזזת גופים על ידי מחשבה. אני, מי יראה לי? אתה עם הסוד. אז שלח לי סרט באינטרנט, ראיתי, יש גם איזה סיני. עושה ככה, 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 ככה. עדר של הילים נרדם. ככה, 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 אריה נרדם. ככה, 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 והוא חושב, זה. טוב, ייתכן שזה ביום גם בסל סרט, אני יכול להיות שזה לא יכול. בעיקרון יכול להיות. תעזו אותם. אתם מחפשים. קרקסים, יש כל מיני קרקסים, כל מיני יכולות של... אבל זה לא קשור לרוח הקודש, לא קשור לשום דבר, אין מה ללמוד מהאנשים האלה.
אורי
גדר. מה אתה אומר?
אורי גדר.
סתם נוחם. אני מדבר שבעיקרון, איך?
הרב
אבינה
כתב עליו.
לא שומע. הרב אבינה
כתב עליו.
שהוא נחם. לא רק בגלל שהרב אבינה כתב עליו, גם עוד לפני כן היה נחם. כל פנים, נוחלים בסדר, אין בעיה. יש, היה, איך קוראים לו? נו, שכחתי. בצורה היה יהודי אחד. בניו יורק. הודיני, הודיני. אתם שמעתם על הודיני?
בטח
היה יהודי.
אתה הבן של רב.
זה לא מה שעושה אותו ליהודי. בן אדם הזה, הוא הקדיש את חייו להילחם כנגד כל השרלטנים. והוא עשה את זה על ידי שהוא עשה ניסים כאלה. הוא העלים פיל, הביא פיל לפארק שסבובו עמדו, לא יודע מה, מאות או אלפי אנשים, מיששו את הפיל, עשה ככה והעלים את הפיל. והוא אמר, זה קונץ. לא קשת, לא כלום, זה קונץ. קשרו אותו, קשרו אותו בשלשלות של ברזל, ריתחו אותו בתוך טבעה כזאת, בטבעת ברזל, ריתחו אותה מכל הכיוונים, שלשלו אותו תוך היה, יצא כבור כמה דקות מהחוף. וכן הלאה, כל חייו הוא הקדיש לנושא הזה ואמר, זה הכל קונצי. וכל זה לחנך את האנושיות, אל תאמינו בכל בעלי הכוחות וזה, זה, זה, זה הכל קונצי.
יש או אין קונצי?
מה יש? אז אני אומר, תראו, יש בעלי כוחות, אבל כל אלה, כל אחד שבא מציג את עצמו בתור, הוא כבר מיד באים וכל הרבנים נצקים את ידיו בתור, אני לא יודע מה, ומכינים אותו לתור משיח צדקנו, אז זה פשוט. שלוש נקודות, אני אמשיך להגיד לכם דעתי עליהם, אבל קיצור, כי הישגים ודברים מפליאים ותופעות אל-טבעיות יכולות להיות, ורובם של התופעות האלה פשוט מאחזי עיניים, וכאלה יש מכאן בתודעה חדשה.
הרב גיורא אומר שמעולם לא הוכח אפילו לא כוח כזה אמיתי אחד.
כן, אמר שיש איזה ארגון שמבטיח פרס של כמה מיליונים למי שיצליח להוכיח משהו כזה בתנאי מעבדה, כאילו אף אחד לא יודע, לא ניסה אפילו.
בסדר, לי יש הוכחה.
שמה?
אדם יכול לדעת בו, תיקח את אורות, ואני אומר לך שדברים האלה מסתירו לפני מאה שנה ויותר, אף אחד לא חולה ואף אחד לא ידעה על דעתו שדברים כאלה.
לא, לא
מכיר
לדברים כאלה, אמר דברים כאילו על טבעים, קסמים,
לא
סולן,
אורי גשם
למשל. אורי גשם, כן. בפנים, בעיקרון, אני לא אומר על אורי גשם, אני אומר כוחות, ראייה של דברים מעבר לקירות, ראיית עתיד. דברים כאלה היו בהיסטוריה הרבה. זה יכול להיות שבתנאי מעבדות זה יותר קשה, יותר קשה להגיע אליהם, לא יודע מה. טוב, כן, מו.
שאלה שהתבקשתי לשאול גם. קודם כל אני מקדים את עצמי, אומר, שואל, החלק המזרחי של מעבר לירדן, זאת אומרת, משה רבנו נאסר עליו לעבור את הירדן, לא נאסר עליו להיכנס לארץ, אלא רק לעבור את הירדן, לפחות זה הפסוק הנכון פשוט בית חנן, לא תעבור את הירדן הזה. ובכלל, בימינו גם כן, ברור שאנחנו לא בשלב של לכבוש את החלק ההוא, שאנחנו פה, ירושלים לא שלנו, בכל זאת. כן, קודם כל, מה היחס היום הלכתי, רוחני, מעשי לחלק המזרחי של הירדן?
הלכתי, רוחני, מעשי.
זאת אומרת, כל הצדדים, זאת אומרת, האם, אני חושב להגיד, האם מותר להגיד לנסוע לשם? יכול להיות שזה מותר הלכתית, אבל מבחינה רוחנית אולי פחות, כי זה יציאה מריבונות ישראלית. וזה אני שואל את...
הבנתי.
אפשר ללכת לטייבה,
אבא. מה אתה אומר?
לא, אפשר, אני מותר ללכת
לטייבה. לפניך, אני בכלל הקדמתי את זה.
כן. שאלה יפה. טוב, מילה יפה. עבר הירדן חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. יש במטבע לשונית רגילה, מופיע כמה פעמים בחז"ל ובהלכה. שלוש ארצות לארץ ישראל, יהודה, עבר הירדן והגליל. אז זה למדנו שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, בוודאי. זה מבחינה הלכתית, בוודאי, זה חלק מארץ ישראל. יש עתיד גבולך, מיד פלישתים ועד הנהר. הנהר זה מעבר לעבר הירדן. מבחינה היסטורית יורידית משפטית, מתי שהכריזו, הייתה החלטת סן רימו והייתה הצהרת בלפור, והייתה החלטה על הקמת מדינה ליהודים בגבולות התנ"ך, ודיברו במפורש על עבר הירדן, וכלל את עבר הירדן. פשוט, זו התפיסה שלי. אלא נעשה מעשה בגידה היסטורי של של העמים ושל בריטניה שקיבלה מנדט. השלטון המנדטורי היה מנדט, מי נתן להם מנדט? האומות נתנו להם מנדט. מה הייתה הגדרת המנדט? פירוש המילה מנדט זה רשות. מה הרשות שהם קיבלו? הם קיבלו רשות לנהל פה את העניינים, להוציא את החלטת האומות ביחס להחזרת עם ישראל לארץ ישראל והקמת מדינתו בשני גדות הירדן. אז ידענו את פיהם אשר את ביבר צ'אב ואת ימינם ימין שקר, והרשעים האלה, אז במקום לעשות את שליחותם, אז היו נאמנים להלכה הידועה שעשיו שונא את יעקב, ושיקרו ובגדו והפריעו להקמת, שלא לדבר על זה שהפריעו להקמת מדינת ישראל בכלל, שרק בשביל זה מונו לפה והוציאו פה ספרים לבנים על מה שמותר ליהודים לעלות לארץ במקום שהם היו אמורים לסייע לכל זה, אלא שלא לדבר על זה שגם שינעו עשרות אלפי חורנים ליהודה ושומרון בזמן שעשו על העלייה של היהודים פה לארץ, בטענה כדי לא להפר את האיזון הדמוגרפי, אז הגבירו פה את את המאזן של הערבים, ועוד הגדילו לעשות, אז אם יצרו את ממשלת הבובות האלה של השושלת ההשמי שהשתלטה שם על הפלסטינאים, אמרו לא, לא, זה עבר ירדן, זה שייך לערבים וזה 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 וזה, והמציאו דבר שם לא היה מעולם, הייתה שם המלכה והכל שם מלאכותי והכל שם על קרעי, עד עצם היום הזה מתים מפחד שיתפרצו עליהם הפלסטינאים ויכולו. אז זה קודות לברית. מבחינה משפטית, מהותית, אמיתית, אילולי הבגידה, אז עבר ירדן גם כיום משפטי, מדובר על מדינת ישראל בהחלטת האומות, שבשום שם שלב אף אחד לא יחליט אחרת, כל פנים לבטל את החלטת סן רמו. רק אחר כך החלטת חפטט בנובמבר, זו הייתה החלטה להקים פה עוד פעם, זו הייתה בגידה נוספת ונסיגה מכל העניין, החלטה להקים שני מדינת ישראל הייתה החלטה על הקמת מדינת ישראל, זהו, אבל בתחומי גבולות החלוקה. והשאר, לא הייתה החלטה להקים שם מדינה פלסטינאית, כי לא היה עם פלסטינאי, זה היה כלום. הייתה החלטה שרק על החלק הזה, כמה ננגוס יותר, עד כדי שיהודים יהיו כמה שקרובים למצב שהם בתוך הים. מבחינה רוחנית, אז ודאי שאנחנו קשורים לעברי ירדים, כמו שאנחנו קשורים בכל חלקי ארץ ישראל, במעמד החיים המלא שלנו, ודאי נשוב, כמו שאומרים, נשוב לכל יישוב. אז עוד נשוב, אנחנו עוד נשוב לכל יישוב שהיה לנו בעבר הירדן. היה לנו הרבה יישובים בעבר הירדן. ארץ גד, ראובן, חצי המנשה. היו לנו הרבה מאוד יישובים שם. מבחינה מעשית, האם אנחנו קוראים לצאת כיום למלחמה לכבוש את עבר הירדן? התשובה היא כן, בהחלט. אנחנו חייבים שלא נכנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אז אנחנו צריכים לצאת למלחמה. מי צריך לצאת למלחמה? עם ישראל צריך לצאת למלחמה. עם ישראל כאיש אחד, היא החלטה ממשלתית, החלטת הכנסת, החלטת האומה. אני ואתה, גם אם נרצה לצאת מלחמה, אני ואתה לא, אין לנו מלחמה. אדם פרטי לא מנהל מלחמה. מה אני אעשה שאני רוצה לכבוש את עבר הירדן? מה אני אעשה שאני רוצה לבנות את בית המקדש? אני אעשה את אותו דבר. מה אני אעשה? פלל להשם. פלל להשם, ובלבבי את עבר הירדן אכבוש. זהו, אני קשור לעבר הירדן. מה אני אגיד לך, אני כל יום מהמרפסת שלי אני רואה את עבר הירדן. ביום של רעות ביר, רואה? הרגילה. נכון, עוד נשוב לכל יישוב. אז בסדר, צריך להתגעגע לזה ולדבר על זה ולחשוב על זה ולחנך לזה. זה תפקידנו. ביום אחד, כאשר אנחנו נשקם את רוחו של העם הזה, יכיר את עצמו, יכיר את זהותו, יכיר מי הוא, מה הוא, יכיר את ייעוד חייו, את אחריותו ביחס לעצמו, ביחס לאנושות, ביחס לכל ההוויה כולה שצריכה לצאת על ידי שהוא יגלה את סגולותה. אז הרבה זה נמצא את העוז ונשוב לכבוש את עבר הירדן. מה ביחס ליציאה מהארץ כיום לאזור חבל עבר הירדן? מחלוקת. יש שיטת המערית שהוא מוכיח שכל מקום שאין שם ריבונות עברית, ריבונות של ממשלת ישראל, אז לנשמות גדולות כמו של דוד המלך, מקום כזה הוא בבחינת מקום של לכבוד אלוהים אחרים. כי כשדוד אומר לך כי גרשוני מסתפך מלכבד השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, הוא אומר שהוא נמצא אצל אחיש מלך גת, תמיד יושב בעיר גת, זה צמוד
לאשקלון.
ומאחר שמקום זה היה בריבונות של אחיש הפלסטיני, אז זה נקרא בלי ריבונות עברית, וזה נקרא כי גרשוני מנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. עם זה אתה לומד את הגישה הבסיסית בכלל של היציאה לחוץ לארץ. אז אם גת זה חוץ לארץ ואחר דוד המלך, למרות שגת זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, אבל אין שם ריבונות. באותו זמן לא היה ריבונות, הכל שכן מקומות שבכלל לא אמורים להיות חלקים מארץ ישראל, כל יוצא מארץ ישראל חוץ לארץ דומה כמי שהם ריבונות. שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתארה, במסגרת זאת אני אקרא לעצמי שמגייש הרב חרלאפ למשל, וגם הרב צידה בעצמו, והרב, אז הם הקפידו לא לעבור אפילו במקום שיש ריבונות. הרב חרלאפ ריבונות, או כן, אין פת הרב חרלאפ לא היה ריבונות, אבל היה שלטון ממש של המנוחרי, אבל הוא לא היה מוכן לעבור באקו צפונה, כי זה כבר חוץ לארץ, ובאשקלון דרום. אז ודאי שאנשים כאלה לא תדרוך כף אדם, לא, אם הם יוכלו, אם לא שיש צורך כלל ישראלי גדול. הרב נסע גם לגרמניה, גם הרב ציוד נסע לגרמניה, אבל בעיקרון אם אין הכרח לצורך עניין, זה עניין גדול למען כלל ישראל, עניין חשוב מאוד, אז אם לא יצאו למקום, בטח לא לטיול. אז אבל זה לא איסור, זה כזה מידת חסידות כזאת. בוודאי אם בן אדם שוקל אם לנסוע לשוויץ או לנסוע לירדן, בטח שאתה נסע לירדן, זה לכל פחות שלנו, לפחות ארץ ישראל. רק זה מקום מצייר כזה, אתה מבין, זה כמו ש הולך לראות את, שמעתי מין משל כזה, תמיד אולי לרב אבינר, אבל לא בטוח להגיד לשמוע, כי אני לא בטוח שזה בדיוק המשל, משהו כזה, כמו אדם שהולך לראות את אשתו שהיא נתונה בשבי איש זר. אתה יכול לסבול לראות את זה, אתה הולך, ואין לך קלות, לא יכול לעשות. זה מצב שהלב מתפלץ ממנו, אז זה מצב קשה. מאידך, אני מכיר תלמיד חכם רב יקר מחבריי שהוא נוסע כל הזמן לירדן. הוא אומר להפך, הוא גם לוקח נוער איתו, להפך, ככה יוצאים תודעה, עוברים ממקום למקום, לומדים על פי התנ"ך, פה זה ערוער, פה זה יעצה, פה זה נוב נבו. טוב, בקיצור, אתה אומר, אתה רואה את כל התנ"ך רוקד לך מול העיניים, ועל ידי זה אתה יותר קשור, והנוער יותר מתקשר לעניין, לכן הוא יוצא.
האם יש הבדל במחיאות של טיול לקפריסין או לירדן, עדיף ירדן?
אבל האם
תהיו לירושלים או לירדן? עדיף ירושלים.
לא, נגיד דבר יהודה, אני יודע
לפי הדברה של הרב שיצרת
עדיף, מדבר יהודה, שכנו של מקור.
לפי הגדרה השנייה כן יש כאילו צד
נכון, אחד המרבה, אחד
יצירת אדם, שאמרת
כן, אחד המרבה, אחד הממית בלבד שיכוון לבוא לשם, אתם מבינים? יש אנשים שגם נוסעים לאושוויץ ולוקחים משם נוער. ואני, הילד שלי היה בתיכון, התנגדתי בכל תוקף והוא לא נסע. והוא למד אצל הרב מוישה אגוזי בחיסטין, ודיברתי עם מוישה אגוזי, והסכים איתי לחלוטין שהילד שלי לא יסע, כי הוא לא צריך את זה. אני משמע אצל למקום הזוועתי והתמי הזה. אבל הוא אמר לי, ואני חותם על מה שאיש החינוך הזה אומר, הוא יודע מניסיון שהוא לוקח את הנוער, וכשהוא מטפל בהם ומסביר להם, והשוק הרגשי שהם עוברים, הוא מתרגם את זה לדברים קונסטרוקטיביים וליחס רציני ולהבנה, והוא, שזה מוביל לטוב, הוא אחרי שהוא יתרגם את זה לדברים טובים. תשמע, יש לך רעיונות חינוכיים, איך לפעול על הנפשות של הילדים הפופים והעמומים האלה, והשם דבר לא פעל אליהם, זה פעל. לא אומר
כלום. אני חושב
שזה אמר שאולי
לעורר בכל דרך,
אתה יודע שהשאר הזה? לא על ידי נסיעה לאושוויץ. זה מעולם לא העלה על דעתו. אני מאמין שהוא היה גם נגד זה. אפשר לנסוע עליה. איך הרגל יכולה לדרוך על האדמה הטמאה הזו? מה פתאום? אתה רוצה לדבר
על ירדן?
לא. לא היה זו אופציות לנסוע לירדן, סביב לי. בסוף אנחנו שעים.
לא, אני לא מבין שאנחנו נטייל. הוא דיבר...
דווקא היו כמה טיילים לסלע האדום כזכור. שנשארו שם גם כן.
הוא דיבר על המסור תודעה מוזיקלית.
הוא דיבר שם במזמור יוטט למדינת ישראל, ואיפה עבר הירדן שלנו? איפה יריחו שלנו, איפה ירושלים שלנו, איפה עבר הירדן שלנו, איפה כל מקום מקום, כל מילימטר. וכי יש בידינו לוותר על זה, חס מלהסתיר. טוב, לילה טוב.